עכשיו ב-103 FM. מיכל דליות. 103 FM.
בוקר טוב, בוקר טוב. אתם ב-103 FM, וכאן אני איתכם, מיכל דליות, כמדי יום שישי, בין 10 ל-12. עורכת ומפיקה את התוכנית מאיר הפרץ, על הדיגיטל והפייסבוק לייב, דוד זבולוני, שני רומנו, ואליעזר בן יהודה. איפה אליעזר בן יהודה, תרים את היד? אלן, אתה מהמשפחה, אליעזר? לא, טוב, עוד נדבר בהפסקה. ומי שאחראי על השידור ויושב פה לידי, בני שאולסקי, אלן. בני עושה מכוון שתוכלו לשמוע אותי הכי טוב שיכול להיות. הטלפון שאליו אתם מתקשרים כדי לדבר עם העירה, להשאיר הודעות, הוא 0552-103-103, ואנחנו אוהבות שאתם שולחים ושולחות הודעות טקסט קצרות בוואטסאפ, 054-70-103-70, אז זה מגיע, מאירה רואה את זה ככה על המסך, וחוזרת, אם לא היום, אז בשבוע הבא. אני חוזרת, הטלפון הוא 0552-103-103, והוואטסאפ הוא 054-70-103-70. תמיד בדרך לכאן ברדיו, באוטו, אני ככה חושבת עם מה אני מתחילה ועל מה אני מדברת, ולא יודעת, אמרתי לעצמי, יאללה, לשגרה, ישר לאנשים, ישר ליום-יום, ישר למה שמטריד אותנו, כל הדברים האחרים, כל אחד מאיתנו עושה בחלקה שלו מה שהוא יכול לעשות, ואת השעתיים האלה נקדיש לנו, למשפחתנו, ליקירינו, לפתרון דילמות של היום יום, דילמות של מערכות יחסים שכל כך משפיעות על החיים. אז הנה אנחנו מתחילים כבר, ויש לי, יש כאן מישהו על הקו. שלום, בוקר טוב.
שלום.
שלום.
אני מדברת עם מיכל, נכון?
נכון, נכון.
אוקיי.
היי.
היי, אני... טוב, אני לא אתחיל בדברי חנוכה, כי זה כבר התחלה לא יפה.
לא, אבל במחמאות, אבל במחמאות אני מבקשת, מה זה אני לא אתחיל? מה, אחד הדברים שאנחנו מאוד אוהבים זה לשמור.
אני מקשיבה המתמידה, איך אומרים? האולטימטיבית, משהו כזה.
נהדר.
לא יודעת.
כן, תוכלי.
המתמידה.
יופי, יופי. תודה.
ככה, כן. Mm-hmm. עכשיו, בגלל שאת מאוד עניינית, בהירה, לא יודעת איך למסך, אז תראי, לי יש בעיה mm-hmm. עם הנכדה.
אני מקשיבה.
עם הנכדה ואולי קצת עם הוריה. זה הכל ביחד.
תל מי באותית, ברור שזה הכל ביחד, זאת החבילה. הנכדה לא גדלה, הנכדה לא גדלה בוואקום, היא לא באיזושהי בועה. אבל בואי, תני לי גיל, ובאמת מה הקושי.
אז זהו, אני אנסה להיות נקודתית, כי בפסיכולוגיה זה ים, זה עולם מומלואו.
נכון, נכון.
כן, טוב. אז היא בת שבע. עכשיו, היא הנכדה היחידה שלי, יש לי עוד נכדים, אבל היא נכדה יחידה אחרי בנים. כאילו, זאת הייתה שמחה שקשה לתאר, והאהבה הזאת כאילו הייתה תמונה בי רק לתת אותה שנים רבות. עכשיו, היו בינינו יחסים נהדרים, בזמנו הם גרו קרוב אליי, אז כמעט כל יום הייתי רואה אותה ומכילה, ואחר כך ללכת להצגות, הייתה קרבה וצחוקים, בעיקר צחוקים, וחיבוקים, כיף, כיף, כיף.
כן.
עכשיו הם עברו יותר, לגור יותר רחוק, והמצב הוא עכשיו, שהיא, כשאני נפגשת איתה, אם זה בבית, אז ישר עם האייפד, אני נוסעת ברכבת וכו', אני בת, קרוב, אני בסביבות 70, אז זה לא, לא, כאילו אני לא צעירונת,
כן.
שקל לי וזה, אבל אני נוסעת וזה, ואני באה לשם וישבת עם מה, נגיד עם האייפד, ואם אני מדברת איתה, אני אומרת, אל תעצבני אותי. עכשיו, כל השיח בינינו, הפסקתי כמעט לבוא לשם, לנסוע אליהם, ואני פוגשת אותה בתל אביב מדי פעם, יש לה פה איזה עניין, אז אני נפגשת, הבן שלי מביא אותה, ואנחנו נפגשים, ואשר רואה אותי, די, אני לא סובלת אותך.
לא, נכון.
דברים כאלה. מה?
באמת? כך, אלה המילים?
חיי.
אלה המילים?
כן, כן, כן. יותר, יותר גרוע אפילו. ואת מעצבנת אותי, זה אוף, ותלכי.
ומה את עושה כשזה קורה? כשהיא אומרת, די, את מעצבנת אותי. מעבר לזה שאת נורא נעלבת באותו רגע.
כן. אני קצת נעלמת גם, דום.
כן.
ואני, עוד לפעמים אני אומרת, למה את מדברת? זה לא נעים לי.
אוקיי.
עכשיו, בדרך כלל נמצא גם
אבא,
אחת ההורים איתה.
רציתי לשאול, ההורה לא אומר לה, את לא תדברי ככה לסבתא?
אז זהו, אז זה כזה בחצי, זה בדרך כלל אחד ההורים, וזה הבן שלי, והוא כזה, אז הוא אומר לה, הוא, זה בת יחידה שלו, והיא ממש שמה שולטת בעניינים, לגמרי, אבל הוא רוצה גם להגן עליו, זה אומר, זה לא יפה לדבר כך לסבתא, כזה סתם.
כזה כן, מן הפה לחוץ כזה.
דיבורים, דיבורים. כן, כן, להיות בסדר, הוא לא בעצמו נבוך.
כן, כן.
ואני לא יודעת לאיזה תגובה, אני מרגישה שאני כן צריכה.
בואי נחשוב, בואי נחשוב ביחד. כן, בואי נחשוב ביחד. תראי, קודם כל, זה נורא שהוא לא עומד על הרגליים האחוריות, והילדה הזאת הוא לא מנער אותה. ואומר לה, אוי לך אם את מדברת ככה לאימא שלי, שלא לדבר על לדבר ככה למבוגרים, לאנשים בכלל, עוד לאימא שלי, לסת, זאת אומרת, בואי נגיד, כן. הוא עושה כן. עבודה גרועה, 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 כי אני, שברור לך שהיא תדבר ככה גם אליו, אם זה כבר לא קורה גם היום.
קורה.
ברור, נו, ברור. ברגע שאתה לא עוצר דבר אחד, יש לך מפל על דבר אחר, אפקט הדומינו עובד מצוין, גם לטובה וגם לרעה. את עושה דבר אחד, משפיע על 30 דברים אחרים. ברור, במיוחד ילדים. ברגע שהיא יודעת שהיא יכולה, יכולה. תראי, למה זה קורה לה, או לשאול אותה למה את מדברת ככה, זאת המילה הכי לא נכונה למצב. היא לא יודעת למה היא מדברת ככה, היא באותו רגע מתעצבנת. משהו שם. מתי הם עברו כבר לפני שנה?
כן. שלוש שנים.
זה כבר...
תראי, אני חייבת לתת לך איזשהו מידע, כאילו, זה רעי חיוני, הייתי רוצה להימנע מזה, אבל אין לי ברירה, אני חושבת, אם אנחנו רציניות. אז תראי, יש לי יחסים קשים עם לא נעימים עם האימא.
אוקיי, טוב, תראי.
עכשיו, אני הראתה ריזים שלי עם האימא, והיא מאוד 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 קשורה אל האימא, הרבה יותר משל אבא.
הילדה, אוקיי.
כאילו, היא מאוד חזקה, אימא...
תראי, זה באמת תורם, תורם. אז בואי נצייר לנו איזושהי תמונת מצב, ממעט המידע שיש לי, מעט מאוד, ובלי להגיד עוד מה צודק ומה לא. נגיד המצב הוא כזה, שסבתא ביחסים לא טובים עם הקלה, ויש סיכוי שהילדה שומעת כל מיני דברים, היא מתערבת, היא כל דבר יש לה מה להגיד, עוד פעם אתה נפגש איתה, כל מיני דברים כאלה, בקטנה, בקטנה. מה סבתא אמרה לך?
מהילדה או האימא?
לא, האימא עושה את זה. והילדה שומעת.
לא, היא לא אומרת דברים כאלה, לא אכפת לשני, אנחנו נפגשים, זה לא בעיה.
אוקיי, אז לא, אז
רגע. אבל שהיא לא סובלת אותי כל כך, שהיא לא...
השאלה עם המידע הזה...
אנחנו טיפוסים מאוד מאוד שונים.
אז תראי, אנחנו יכולות עם המידע הזה שאמרת לי עכשיו לעשות שני דברים, או להגיד, זה לא משפיע, זה לא כלום, זה לא רלוונטי, או להגיד, זה קיים, והילדה באיזשהו אופן חשה את זה, ועושה מה שילדים עושים, תופסת צד. ילדים לא יודעים להיות ניטרלים, הם בדרך כלל תופסים צד, הם גם לא יודעים שהם יכולים להיות נאמנים לשני אנשים ביחד. למשל בגירושין רואים את זה. בקלות הם יתפסו צד, מאוד תלוי מה קורה שם, והחוכמה היא באמת לדעת, ללמד ילדים שאפשר גם וגם, ששני אנשים הם נדרים. אז את מערכת היחסים עם הקלה, בואי נגיד, נשים כרגע בצד. העניין הוא, שכשהנכדה מדברת בכזה אופן, ומישהו מההורים שלה לידה, מישהו מההורים שלה צריך פשוט, מי שאחראי על חינוכה של הילדה הזאת, צריך להתעורר. אבל אני אניח לזה, כי על שם אין לך השפעה. אין לך השפעה. עכשיו, אני רוצה להגיד לך, אם את רוצה, כשאת מגיעה אליהם הביתה, אם נאמר, תחליטי להגיע אליהם הביתה, כל הטרחה ברכבות והכל, ושהיא לא תהיה עם העיניים במסך, את צריכה לייצר משהו, נקרא לזה בשפה הכי עממית ולא חינוכית, נקרא לזה שוחד, או לא, נקרא לזה מוטיבציה. את צריכה לבוא ולהגיד לה, תקשיבי, יש לי פה 100 שקל, בואי נסתובב לנו אנחנו, אני נורא רוצה לקנות לך עם זה משהו, ואז...
לא מעניין אותה.
היא לא רוצה לצאת...
לא מעניין אותה בגדים, לא מעניין אותה משחקים.
היא כל הזמן בטלפון? היא כל הזמן בטלפון?
היא בטלפון בזה, היא הולכת לחוגי היפופ, היא הולכת ל...
היא הולכת לחוגים.
כן.
אוקיי.
אבל היא, דווקא מבחינה זאת אני מאוד, אני קונה לה כל הזמן בגדים וזה, וזה בכלל לא מדבר אליה.
כן, לא, לא צריך גם לקנות כל הזמן דברים.
אני יודעת, אני יודעת, זו חולשה שלי.
אני פשוט חשב, אבל אני חשבתי באותו רגע להוציא אותה מהטלפון, כדי שלך ולה תוכל להיות שעה שאתם הולכות ומדברות ומודדות בגד ועושות, אבל ברגע שאת מביאה לה כל הזמן, אז גם אין את הביחד, את ההליכה הזאת המשותפת. אני עם הנכדים והנכדות שלי, פשוט הייתי מסתובבת בקניונים, בלי לקנות כמעט כלום.
נכון, אבל היא לא בתל אביב, זאת הבעיה. אז אני במושב כזה.
אוקיי, במושב אין, הבנתי. תראי, תמיד אפשר, אם היית יודעת שהילדה אוהבת, היית עולה איתה על אוטובוס ונוסעת לקניון הקרוב בעיר הקרובה, אבל בואי נניח לזה. אני רוצה רגע להחזיר אותך לרעיון, על הרעיון כשלעצמו, והרעיון הזה אומר, מה קורה כשהנכדים שלי מתחצפים אליי? די, אל תעצבני אותי, אוף, תלכי מפה. מה קורה כשאליי מדברים כך? עכשיו, שני דברים עומדים בפניי. אחד, להימנע מלבוא, להימנע מלהיות במקום הזה. אני רוצה, קודם כל...
זה מה שאני עושה לאחרונה.
זהו, אני רוצה קודם כל שכל המאזינים תקשיבו טוב. הרבה פעמים אומרים במצבים כאלה, טוב, מה יש לעשות? אין לי מה לעשות, אין לי מה לעשות. זה שטויות במיץ עגבניות, תמיד יש מה לעשות. העניין הוא שבכל בחירה, אני מרוויחה משהו ואני מפסידה משהו, תמיד, תמיד, אם אני בוחרת לאכול פיצה, אני מוסיפה קלוריות, אבל אני מרוויחה, לא יודעת מה, זמן עם הנכדים, אוקיי? תמיד יש משהו. עכשיו, לכן, יש כל מיני בחירות, אחת, זה באמת להימנע, 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 להימנע מקשר, ואז יכול להיות שמעט הקשר שעוד קיים היום, שהוא גם ככה לא קשר חביב, כי היא לא מדברת איתך, והיא מעיפה אותך, אוי, נאי, תלכי, אוף,
גם
אוף.
גם לא משתפת אותי, אני למשום,
לא, אין, מילה, אם אני מבינה נכון, שלום. אין שיח. אז את נפגשת, את יושבת, את מדברת או עם הבן שלך או עם קלטך, היא כנראה עם העיניים בטלפון, אין ממש שיח. אם את פונה אליה, היא אומרת לך, אוף, תלכי, גם אין שם שיח. ויכול להיות שאחרי עוד 3, 4, 30 פעמים כאלה, תגידי בשביל מה? ואז באמת, המחיר של זה...
זהו, המצב הזה.
ואז המחיר הוא לאבד את הקשר עם הקטנה. שעדיין זה יכול להיות דרך וואטסאפים, דרך לבוא ליום הולדת, דרך...
לא, היא גם לא מוכנה לדבר איתי בטלפון.
לא, הם לא מדברים בטלפון. הם כמעט לא מדברים היום בטלפון. אבל אפשר לשלוח לה הודעה לשבת שלום, ואיך היה היום בחוג, והיא לא תענה לך. היא לא תענה לך, אבל את כל הזמן ממשיכה לשמור על קשר. או, את מבינה? זאת אומרת, את אומרת לעצמך, אני מנתקת, אין טעם בפגישות האלה, או להגיד לעצמך, אני באה לפגישות האלה כדי לראות את הבן שלי, או כדי לראות את קלתי, כי אני גם ככה לא רואה אותם כמעט, אז פעם באיזה שבועיים אני רואה אותם, ואז את יושבת, יותר נקייה, את יודעת שהילדה לא תדבר איתך, את לפעמים אומרת לה, מה נשמע מיכלי? ואז היא אומרת לה, אוף, כשאת יודעת שזה מה שתענה, אבל את מנסה. ואז את פחות אולי, פחות נעלבת, פחות נפגעת, כי הציפיות שלך הרבה יותר נמוכות, אין לך ציפייה שהיא תהיה מנומסת או שהיא תהיה אדיבה, כי היא לא, כי אף אחד לא מלמד אותה להיות כזאת, אף אחד לא מכריח אותה לשמור על הפה שלה,
אז יש לי שאלה, אז אני לא צריכה, אז אני דיברתי עם הבן שלי ואמרתי לו ש... שזה לא יכול להיות ש... תדבר ככה וכאילו
אני הייתי רוצה אני הייתי אומרת לו את זה אחרת אם את רוצה בפעם הבאה אני הייתי אומרת לו תראה כשאנחנו נפגשים אז מיכלי אומרת לי דברים כמו אוף אל תעצבני אותי ותלכי זה נורא מעליב אני הייתי רוצה להגיד אני לא ילדה ואני לא בגיל שלה ואני נעלבת כשאומרים לי אוף תלכי מפה ועוד מי אומרת לי את זה הנכדה שלי היחידה שלי והאמת, והוא יגיד לך, אוף, מה טוב, את לא צריכה להלב, אל תעני. והאמת, תמשיכי ולהגיד לו, ותכיני לך את זה מוכן מראש. והאמת, אני הייתי רוצה לדעת שאתה, הבן שלי, מגן על כבודי. וזה לא קורה. וזה מעציב אותי כפליים. היא פשוט...
אבל תראי, הוא אומר לה, זה לא יפה. מה לא יפה שמפה?
אז הוא יגיד לך, אני אומר לה. אז הוא יגיד לך...
שצריך לפעול.
אז הוא יגיד לך...
לא לדבר, לפעול.
אז הוא יגיד לך, אני אומר לך. אז תגידי לו, אני יודעת, אני שומעת. אתה אומר לה את זה כל פעם, וזה לא מפסיק. היא לא לומדת מזה. כי אני הקשבתי, שמעתי למיכל דליות, שאמרה לפני איזה זמן שילדים, גם אנחנו מבוגרים, לא לומדים מדיבורים. עובדה שאתה אומר לה את זה כל פעם, וזה לא עובד. כי לומדים מחוויות, לומדים מדברים. אז מה את רוצה שאני אעשה, הוא יגיד לך? תגידי, אני לא יודעת. תחשוב אתה.
אני חשבתי להגיד לו, תראה, תראה לה שאתה פשוט עצוב. ואולי לא בא לך לדבר איתה.
תראי, אל תתני לו רעיונות, תני לו רק לחשוב על זה. אני לא יודעת אם זה יהיה, כי הוא עוד לא מחובר לרעיון. הוא כרגע חושב עליה יותר מה שהוא חושב עלייך. הוא לא מבין שהוא צריך לחשוב על שתכן ביחד. הוא לא מבין שהוא מדבר פה על מערכת יחסים ועל חינוך הילדה. הוא בהרגשה שלו רפא כזה, כי הוא נורא מגן עליה. והוא באמת רפא, וכשאתה רפא אתה לא יכול לחנך. כדי לחנך אתה אמור להיות מאוד סמכותי. תראי, אני לא, אני לא שמה הרבה ציפייה, או אני חושבת שהוא יעזור לך בעניין הזה. אני באמת חושבת שלא. כי אם זה לא, אם זה לא ציפור הנפש שלו, אם הוא לא מבין שככה לא מדברים לאמא שלו, אם את זה הוא לא מבין, אז אני לא חושבת שמה שאת תגידי לא יחדור את זה. זה צריך היה להיות בילט אין בנשמה שלו. מי אומר, אוף, תלכי מפה לסבתא שלו. אני מדמה את הקלות שלי ואת החתנים שלי ואת מישהו מהילדים שלי, מהנכדים אומר דבר כזה? יואו. יו. או שהוא היה אומר את זה למורה, או גם לשכנה.
אולי הוא חושב שמגיע לי.
קשה להאמין. גם אם הוא חושב, אם הוא היה חושב, סבתא, אם הוא היה חושב על טובת הילדה, הוא לא היה כזה רפה וחלוש.
נכון, זה טובת הילדה.
הוא לא חושב על זה, נו מה? הוא חושב שכרגע לא, לא יפה ככה לדבר לסבתא. והוא לא מסתכל על 5 שנים קדימה. היא תכף עושה ממנו חוכה והתלולה, אם לא עכשיו. ותלך מפה. ואת יודעת שהקליניקה שלי ושל היועצות שלי מלאות בהורים שהילדים שלהם מרביצים להם? מה קרה פה?
תראי, הוא הולך לייעוץ פסיכולוגי עכשיו מהילדה. מוביש טוב הילדה. שאלתי אותו מה, ועד עכשיו הוא לא יכול היה להגיד לי.
בסדר, עזבי, עזבי. אני מחזירה אותך אלייך. אם הוא הולך ואחרי חודשיים לא היה שינוי, אז יש מקום לחשוב. אני מחזירה אותך אלייך. הבחירות שלך זה להמשיך ולהיפגש ולשמור על קשר חד צדדי כשאת יודעת שהיא תמשיך להיות מה שהיא עושה עכשיו, אבל זה משרת דבר אחד, זה משרת את הרעיון של הדלת הפתוחה שלך. הילדה הזאת, גם אם היום בת 7 והיא אומרת לך אוף, יכול להיות שתהיה בת 13, ויהיה לה שווה להתחיל להתחנף אלייך. סבתא תיכולה לקחת אותי, סבתא תיכולה לקנות לי, סבתא תיכולה לבוא ולהיות איתי, סבתא אני יכולה לישון אצלך בשביל להיות בזה, כי אין מה לעשות במושב, אני יכולה להיות. חכי, זה יגיע. אבל זה יקרה רק אם את כל הזמן מטפטפת קשר, שומרת על כבודך.
ברור.
אם היא אומרת, אוף, תלכי.
ברור, זה כל כך קשה.
נכון. נכון.
למשל היום אני אמורה לנסוע עם יש לי עוד 2 נכדים.
כן.
בנים. לנסוע איתם לשם. גם הם לא בדיוק הזמינו אותי, אבל זה יום
לא חשוב. תראי,
את... לא חשוב.
תראי, את פונה אליה. את תפני אליה ותגידי לה, היי מיכלי, שלום. אז תגיד לך, אוף, נתקי מגע. ותמשיכי, יש עוד בית עם כמה מבוגרים ועוד שני נכדים, תעשי מה שעושים. תעמדי במטבח, תשחקי עם הנכדים, תפתחו קצת טלוויזיה, אחרי שעה...
אבל למשל, תראי, למשל אני יושבים באוטו, ואמא ליווה אותי, ואמא, אחרי שאמא ליווה אותי, מלטפת אותה. זה נורמלי?
תראי, שוב, כמו שזה נשמע ממך, זה לא. אבל זה חוזר בדיוק לאותו מצב שאת אמרת לי, כמו שהבן שלך כזה רפה, ואומר לה, אל תדברי ככה, זה לא יפה. זה בדיוק אותו דבר. יש פה ילדה מאוד מפונקת.
כן, שם זה עוד אפילו מסרים, אני חושבת.
אז עזבי, כן תראי. כן. את רואה את הדברים האלה, וליבך כן. דואב, וזה נורא כן. עצוב, וליבי דואב על הילדה גם. מאוד, מאוד, כי אני רואה אותה לטווח הרחוק, ואני רואה מה הם עושים שם. אבל אני רוצה להחזיר אותך רק למקום שבו לך יש שליטה על המצב. אין לך שליטה לא על מה שהוא יגיד, ולא על מה שקלטך תעשה, ולא על איך שהנכדה תדבר. זה אין לך, אין לך, אין לך. תראי, תהי עצובה, ועזבי. ועזבי, ואין מה להגיד, את גם תקלקלי את היחסים עם הבן, בסוף הוא גם לא ירצה לבוא ולראות אותך. עכשיו עוד לפחות עוד אומר לך, אנחנו בתל אביב, תבואי. אז תיזהרי בדברים האלה, ורק תעשי מה שאת...
אבל היא אומרת לו שהיא לא רוצה שאני אבוא.
אבל הוא, אלא, מה, אליהם הביתה?
לא.
לא חשוב.
טוב, הפגישות בתל אביב, היא לקחת איזה קורס.
אז אני מקווה שהוא אומר לה, אני רוצה להיפגש עם סבתא, וסבתא כן תבוא. ואם עובדה שהוא מזמין אותך ואת באה, אז הוא עומד על שלו. אז מה אם היא אומרת? ממתי אנחנו עושים כל מה שהילדים רוצים? היא רוצה לחצות כביש, והרמזור אומר אדום, אז מה? אבל היא נורא רוצה. לא, מסכנה ילדה, באמת, היא נורא רוצה. או שלא, והיא רוצה גלידה, והיא גמרה, והיא רוצה גם עוד גלידה, והיא רוצה גם, היא נורא בעלה, והיא גם רבה. אז מה אם היא רוצה?
כן, כן, כן.
מה קרה להורים היום?
נורא.
היא רוצה, לא, היא לא רוצה, ממתי הוא קובע, אוקיי? הוא יכול להגיד לה, אני יודע שאת לא רוצה, אבל אני רוצה להיפגש עם אמא שלי. ואני גם יודע שסבתא אוהבת אותך ורוצה לראות אותך, ואז תגיד לו, אוף, אני לא רוצה. אז הוא יגיב כמו שהוא רוצה להגיב. את יכולה לעשות רק מה שאת יכולה לעשות. אני אומרת לך...
כן, אבל מה לעשות?
תחליטי. לא, תחליטי. אני יודעת מה אני הייתי מחליטה. תחליטי את... אם את מנתקת...
מה אתה התמחליטה?
אני לא הייתי מוותרת על קשר. אני הייתי באה, מעמידה פנים, שלום, מה שלומך?
לא,
הייתי מעמידה, הייתי אומרת, שלום, מה שלומך? היי, והיא הייתה אומרת לי, אוף, תלכי מפה. והייתי מסתובבת, והייתי ממשיכה להסתובב שם וליהנות מהנכדים האחרים, מהבן שלי, מקלתי. הייתי מספרת דברים, הייתי רואה דברים, הייתי רואה איתם בטלוויזיה.
לא, קלתי גם לא משתפת פעולה, אני באה, היא הולכת לחדר. משאירה אותי איתי. נגיד שהבן שלי עובד, אז אני יושבת כמו שמוק, סליחה על הביטוי, והיא באייפד, וזהו.
אז אין טעם, לא, אז אין טעם לבוא. אין טעם לבוא.
אין טעם לבוא. זה שבועיים שלושה.
לא, באמת אין טעם לבוא.
אבל איך אני מסדרת את זה? איך אני מסדרת?
את לא יכולה לסדר את זה, מתוקה. את לא יכולה לסדר את זה. הדבר היחיד שאת יכולה לעשות, זה לבוא אל הבן שלך, אני הייתי אומרת אפילו לבוא לקלותך. ולהגיד פעם אחת, בלי לאבד מכבודך, להגיד, אני נורא רוצה להגיע, אני אוהבת את הילדה, אני אוהבת, אני רוצה לבוא ולראות. קשה לי, אתה יושב ועובד, את בחדר, כנראה עסוקה, קטנה בטלפון, וזה לא נעים לי. אתם יכולים לעשות, ככה, נקודה. זה לא נעים לי, נקודה. אתם יכולים לעשות משהו לעזור לי, להיות איתי יותר, לדבר איתי, אתה לא תעבוד, את אולי תצאי מהחדר, אולי לבקש מהילדה, לא יודעת מה, לשחק איתי, אתם יכולים לעזור לי בעניין הזה? ובואי נראה לאן זה הולך, זה הדבר היחיד שאת יכולה לעשות, זה נקרא לבקש עזרה. זה הדבר היחיד שאת יכולה לעשות. לספר קשה לי, מצד אחד אני נורא רוצה, מצד שני נורא קשה לי.
כן, הם בתפיסה הפסיכולוגית שלהם, אני גם הייתי אמא מאוד חופשית, מאוד שנותנת חופש לילדים.
והם בתפיסה הפסיכולוגית, הילדים יעשו מה שהם רוצים?
מה?
מה התפיסה הפסיכולוגית? הילדים יעשו מה שהם רוצים?
בזמנו, אני הייתי מאוד צעירה.
לא, אין דבר, אני בלבלתי אותך. בואי, אני רוצה רגע לחזור ולסכם. אני רוצה לחזור ולסכם. את מצד אחד רוצה, לא חשוב מה, גלידה, בגד, לבוא לבקר את הנכדה, לעבור דירה. מצד אחד את רוצה, מצד שני, כשאת מממשת את הרצון שלך, את יוצאת עלובה.
בוכה.
עלובה.
בוכה.
עצובה, עלובה, לדעתי גם מושפלת, עם תחושת השפלה. וזה באמת מייתר, זה עושה את בואך לשם מיותר. מיותר, את באה ואת יושב, אלא אם כן, שם יקרה שינוי שהוא גם לא תלוי בך כרגע, אם אני מבין, נכון. והשינוי יכול לקרות רק אם את תבקשי עזרה. גם מבנך, ואני אומרת לך, גם מקלתך. בלי לבוא, בלי לבקר, פה את תצטרכי, מבחינת ביקורת, פה את תצטרכי להיזהר. לא להגיד להם מה הם לא בסדר, לא להגיד להם מה הם אמורים לעשות, לא את זה, אלא להגיד, אני באה, את כנראה עסוקה בחדר, אתה עובד, אני מבינה את זה, והקטנה בטלפון, ואני יושבת לבד, אין לי מי לדבר. ואני רוצה...
אז הוא אומר לי, את צריכה למצוא עניין, לעניין אותה.
אם
יש בזה מידה מסוימת...
אם הילדה, אם הילדה, א', יש בזה מידה מסוימת, אז בואי נחשוב מה הילדה עובדת, מה הילדה אוהבת.
כן,
את קונה לה בגדים, למשל, אני הייתי קונה לה איזה משחק מעניין. אני אולי... אולי תבוא עם
התל...
מה?
אולי יש לך המלצה. למשל, משחקי קופסה היא לא אוהבת.
לא, תקשיבי, הילדים נורא אוהבים משחקי קופסה, אני זוכרת יום אחד באתי, שאלתי את הנכד שלי.
היא לא אוהבת.
היא לא אוהבת, כי הטלפון, פעם היא מאוד אהבה, היום הטלפון מושך אותה יותר. עכשיו, אני הייתי מציעה, בתור התחלה, להגיד לה, אם יש בטלפון שלה משחק שהיא משחקת, להגיד לה, בואי נעלה את המשחק הזה בטלפון שלי, תלמדי אותי לשחק. ואז תשבי שם, את משחקת מהטלפון שלך, והיא משחקת מהטלפון שלה, ואתם משחקות.
כן.
זה העניין הראשון.
אני הצטרפתי אליה בפעם האחרונה למשחק המטופש שלה.
אוקיי, ו? ו?
על משמלות וכאלה.
אוי, מהמם, ו?
כלום, ישבתי איתה, זה היה בסדר.
אז זה מה שצריך לעשות.
אבל היא לא תמיד אוהבת לשתף אותי, לא? בדרך כלל היא אומרת לי, די, זה שלי, היא מאוד פרטית.
תראי, תראי.
אני, לא, לא. אמרתי, תזמיני אותי להצגה. לא, לא, לא.
אני עוצרת אותך. אנחנו הולכות ומתפרסות פה על המון 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 דברים. אני רוצה להחזיר אותך רק רגע למערכת היחסים שלך עם הנכדה הזאת. אם כבר אמרת לבן שלך תעזור לי, והוא אמר, את צריכה למצוא איך זה, אז על זה את צריכה לעבוד. את צריכה לחשוב מה, האם את יכולה להביא לשם גור? לא. האם את יכולה לשחק את בטלפון? כן. האם את יכולה לברר ממישהו על משחק טלפון חדש שהבן שלך יסכים, ואז את מגלה אותו לנכדה שלך? כן. האם את קצת לפני שאת באה ברכבת, תעברי על היוטיוב, על דברים שהילדה אוהבת, ותגידי לה, וואי, יש פה איזה משהו שראיתי ביוטיוב, בואי נראה, והיא תשב לידך. ואז אולי, דרך הטלפון, דרך המשהו שהילדה הזו מאוד אוהבת, מאוד מחוברת אליו, דרך זה אולי תתחילי למצוא איתה שיח.
כן, זה חשבתי על זה, ובסוף
אני אומרת, יש רגע מסוים שבו אנחנו כולנו נעלבות, מושפלות, עצובות, מרגישות כפיות טובה, במיוחד מהילדים דרך אגב. הנכדים לומדים מההורים שלהם, ואנחנו מרגישות את זה מהילדים שלנו, אם זה קורה. וזה הרגע לעשות חושבים, איפה אני יכולה לבקש עזרה, מהבן או מהבת שלי? גם מהקלה ומהחתן, לא להחריג אותם. הם חלק מאוד משמעותי במערכת היחסים הזאת. לפעמים זה אפילו יותר חשוב ללכת.
כן לדבר איתם.
זה אפילו יותר חשוב לפעמים, בטח, ללכת לקלה ולחתן. ברור, ברור. מאוד חשוב. תראי, בסוף אנחנו מדברות על מערכת יחסים. ומערכת יחסים זה ביני לבין מי שממול. ומשהו פה צריך לזרום. ואם הוא לא זורם, ואני רוצה את מערכת היחסים הזאת, אבל אני רוצה את מערכת היחסים הזאת, אני צריכה לחשוב מה עליי לעשות. מה עליי לעשות. והיום, בינך לבין נכדתך, שיש פער דורי כל כך כל כך גדול, אם את רוצה להישאר רלוונטית, את צריכה לעשות דברים שהם מעולמה. וזאת עבודה. וזאת עבודה, את יודעת מה? תיכנסו לגוגל, את יודעת קצת באינטרנט, נכון? תיכנסי לגוגל, תכתבי פשוט טק. פשוט טק, במילה אחת. זה חבר'ה... פשוט, כמו המילה פשוט.
טכנולוגי.
וטק, כמו, כן, אבל בעברית. פשוט טק במילה אחת. זה חבר'ה שמלמדים, מבוגרים, את פילי הטכנולוגיה. ואולי עם איזושהי היכרות של איך לייצר קשר עם הילדה דרך הטכנולוגיה, כי שם כרגע העולם שלה, שם כרגע העניין שלה, ואם את רוצה להכניס רגע למעריך את היחסים עם הילדה, יכול להיות שזאת הדרך הנכונה.
בקיצור, הדרך לאהבה, גם אם נחזים...
רגע, הדרך לאהבה זה מה?
מלאה בהתאמצויות, מכשולים...
tell us about it, לגמרי, נכון. אני מאחלת לך הצלחה ותתקשרי עוד חודש, נראה אם משהו אחר קרה.
תודה רבה, מאוד מאוד נעים לשמוע את כל...
תודה, תודה רבה, כל טוב, שבת שלום. ביי ביי. טוב, זה היה מאוד ארוך, ובסוף בסוף הגענו לסיכום, לדבר האחרון. שבסיכומו, וזה אני רק מחדדת שוב, מערכת יחסים זה זרימה בין שניים, אני לא מדברת כרגע על יותר, בוא נגיד, ואם אני נהדפת כל הזמן, אבל לא רוצה לוותר על מערכת היחסים הזאת, אני חייבת למצוא את הדבר שיעניין את האחר, את הדבר שישאיר אותו בשיח איתי, ובאמת כרגע, עם חלק מאוד גדול מהילדים, זה הטכנולוגיה. אני זוכרת שפעם שאלתי אחד הנכדים שלי, הוא היה אז בן 9, אמרתי לו, והבית מלא משחקים, משחקי קופסה, מלא מלא מלא, כל מיני סוגים, גם שלי דרך אגב, יש לי מזנון לנכדים, אני משחק את הממון, ושאלתי אותו, תגיד, אתה משחק במשחקי קופסה האלה? זה מתוק, אז הוא אמר לי, כן, אמרתי לו, מתי? הוא אומר, כשאימא מכריחה אותי. עכשיו, אתם מבינים שזה מילת הקסם? יש פה אמא שברגע מסוים אומרת לו, מאמי, אתה כבר שעה בטלפון, תניח אותו, בוא נשחק משהו. לא, אבל אמא, תניח אותו, בוא נשחק משהו. א', יש פה הורי סמכותי, אוקיי? וזה ילד שמשתף פעולה, ועושה אוף, אבל הוא משתף פעולה. ואז הם פותחים משחקי קופסה, ואמרתי לו, ואז כשאתה כבר משחק את משחקי קופסה עם אמא או עם החברים, וזה את הנהנה, אז הוא אומר לי, כן מאוד. זאת אומרת, לפעמים אנחנו צריכים להוביל אותם בדרך. ולא בכעס, ולא בצעקות, ובהבנה שהטכנולוגיה מאוד, מאוד, מאוד מושכת אותם. אוקיי? ואפרופו, אני העליתי היום, אני מתחילה עכשיו לעלות המון פוסטים ורילזים, סביב נושא טכנולוגיה. אז תתחילו לעקוב. אז זהו, אז זאת הדרך. ולשיחה הבאה. שלום.
היי מיכל.
אלן, שלום.
שמי רונית, יש לי שני ילדים, ילד בן 7 וילדה בת 4, ואני בחודש 9.
מזל טוב. מה יש? מה יש אתם?
בן.
בן. אז יש לנו בן, בת, בן. אז זה טוב.
וכל הזמן אני אומרת, אני שמחה שזה בן, כי יש לי מנהלת אחת, ואני לא צריכה עוד אחת.
תודה רבה. הבן, לא רק זה, זה מצוין שזה בן, כי הוא לא יהיה בתחרות עם בן השבע, ובת הארבע תוכל לשמור על הייחודיות שלה, במיוחד אם היא כבר היום, את יודעת כזאת, היא מנהלת.
אז זה בדיוק
הסיבה שאני הייתי
לסידור.
יצא מעולה, אוקיי.
היא השתנתנית, היא אוהבת לשלוט, ואני חייבת להגיד שאני חושבת שאני אמא שדי יודעת לשים גבולות, ואני... מקשיבה לך המון, ואני יודעת שילד צריך גבולות, ואם זה גם עם מסכים, או ממתקים, או כל דבר כזה, התנהגויות, אני יודעת באמת להעמיד במקום. אבל היא קצת יותר מאתגרת, וכשאני אומרת שטנטנית, היא ממש רוצה שאני אגיד מה שהיא קובעת. נגיד סתם, היינו בחנות וקנינו משהו, יצאנו מהחנות, אז היא שאלה אותי שאלה, ואמרתי לה נכון, אז היא לא שמעה, אז היא אומרת לי, תגידי בשקט, תגידי חזק, תגידי טוב, היא ממש מנסה לנהל אותי. זה קורה הרבה לאחרונה, אני לא יודעת אם זה קשור להיריון, ואז אני מגיעה למצב שאני אומרת לה, אני אגיד מה שאני רוצה, את לא מחליטה עליי, או הרבה דברים שהיא מנסה לשלוט עליי, אני כל הזמן מבהירה לה שהיא לא מחליטה, אני זו שמחליטה. מה שקורה לאחרונה, שהיא מתעוררת בלילות הרבה, והיא צועקת ובוכה, או שהיא צועקת שהיא פוחדת יש לנו תנים בפארק ליד הבית, היא שומעת לפעמים אותם, אז היא פוחדת. או שהיא רוצה שאני יישב לידה במיטה, אז אני אומרת לה, אוקיי, אני יושב לידך שתי דקות, ואז אני הולכת לישון, כי אני מאוד עייפה. אז היא אומרת לי, לא, את תשבי פה יותר, והיא יכולה להיות ערה שעתיים בלילה, אז... מארבע עד...
בואי תראי, בואי תראי, בואי תראי, אני אעשה לך סדר. וואי, מסכנונת, היא עוברת. זה יכול להיות שזה קשור להיריון, באמת? אבל אנחנו פחות מתעסקים בסיבה. אנחנו רוצים לעזור לה לשנות את ההתנהגות, ואנחנו רוצים לאפשר לך לישון בלילה, ולא לריב עם הבת היחידה שלך. תראי, קודם כל, אל תגידי יותר, את לא מחליטה עליי. כי זה יחזור לך הרי כמו בומרנג, וואי וואי, חבל לך על הזמן. זה, בדרך כלל זה משפט שילדים אומרים להורה, את לא מחליטה עליי, ואז התשובה של ההורה זה, מאמי, אתה מחליט על המון דברים, אבל על המון דברים אחרים, אבא ואני מחליטים עליי.
אני אומרת לה, לפעמים יש דברים שאת יכולה להחליט, יש דברים שאימא
אוקיי.
מחליטה.
אני רוצה שתפסיקי להגיד את המשפט הזה, ותפסיקי לשוחח איתה על המחליטה, לא מחליטה. ותעשי דבר אחר, תתחילי להגיב רלוונטית. תבואי אליה היום, סתם כבדרך אגב, ותגידי לה, נכון לפעמים את אומרת לי, דברי בשקט, דברי חלש, תגידי את זה, תגידי את זה, ואת רוצה שאני אעשה מה שאת אומרת, אז אני רוצה רק להגיד לך שמהיום אנחנו לא נריב על זה ולא נדבר על זה. לפעמים זה יהיה בסדר לי לעשות מה שאת רוצה, ולפעמים לא, ואני אעשה מה שאני רוצה. ובאותו רגע גמרת לדבר על הנושא לכל החיים שלך. ומאותו רגע את רק מגיבה עניינית, זאת אומרת, את יוצאת, ואת אומרת, ואני רוצה שתחשבי, כשאני אומרת עניינית, זה תגיבי למצב, לא למה שעובר לך בראש. ואני אתן לך את הדוגמה. הגשת לה לשולחן ואמרת לה בתיאבון. והיא אמרה, אמא, לא אמרת לי בתיאבון. תגידי לי חזק. תגידי לה, בתיאבון. ותלכי משם. תראי איך עשיתי מה היא רוצה, אבל גרמת, לא עשיתי מריבה. ואז אנחנו באות לחנות, ואחרי איזה זמן, היא אומרת לי, אמא, אבל תגידי למוכר שאת לא קונה לי. ואת אפילו לא תעני. את תתני לה יד, ותגידי לה, יש פה משהו שנורא מתחשק לך, ותגידי, אמא, תגידי למוכר, תגידי לה, פיצקי, שמעתי אותך. זה לא משהו שאני רוצה להגיד עכשיו. את רוצה שנעשה משהו אחר, ואת יודעת שבאותו רגע, מאותו רגע הולכת להיות עכשיו דרמה.
נכון.
זה הכל. ואז תתמודדי עם הדרמה, ואז היא תפקיע, אבל תגידי, אבל תגידי, אבל תגידי. את תתקופפי כמה שאת יכולה עם הבטן, את לא יכולה כל כך. ואת תגידי לה, את רוצה שנשאר פה ואת תבחרי משהו, או שנצא כי לא נעים שאת בוכה והאנשים בחנות מסתכלים עלייך. והיא לא תפסיק, ואת תתני לה יד, ואת תצאי מהחנות. ואת רק תחליטי, האם את חוזרת הביתה, או ממשיכה להסתובב בקניון, כי בדיוק התכוונתם לשבת שם ולאכול המבורגר. אני רוצה שתגיבי למצב. לא ל... עוד פעם הילדה הזאת...
אני מגיבה ב-4 בבוקר, שהיא
תשובה. זה סיפור אחר, רק רגע. אבל רונית, נורא חשוב לי שזה יהיה לך בראש. תקשיבי, להגיד לילדה הזאת שלך, את לא מחליטה עליי, או להגיד לה, אני אעשה מה שאני רוצה, או להגיד לה את זה, ובטון שאת אומרת, בטון החזק, הברור, להגיד את זה לילדה הזאת, זה להעלות אותה באש. ועכשיו, כל מה שהיא תעשה מעכשיו, זה להוכיח לך, שהיא כן מחליטה עלייך. עובדה שאת נשארת שם. לשבת לידה ולהגיד לה, עוד שתי דקות אני קמה ואת תלכי לישון, זה המשפט הכי מצחיק שיכול להיות. אני יכולה לגרום לה ללכת לישון? כל משפט שמתחיל, כל מילה שמתחילה במילה תף, את תלכי, תבואי, תרימי, אל תרימי, תגידי, לא תגידי, תחכי לי פה, די עם הדבר הזה, אל ת. כל דבר שאת אומרת לה לעשות, דהי לך שיתקבל בהתנגדות, כי היא עובדת חזק מאוד על מאבקי כוח. עכשיו, מצד אחד, זה סבבה שהילדה רוצה לקבוע, אוקיי, חזקה, לא תיתן לאף אחד לסובב אותה, מאידך, אנחנו גם רוצים שהיא תדע לחיות בעולמות שבו לפעמים אנשי סמכות אחרים קובעים עליה. גם המורה תקבע עליה, והבוס שלה בעבודה תקבע עליה, והמפקדת שלה בצבא תקבע עליה, וכדי שהיא תשרוד את הדברים האלה טוב, היא צריכה לבלוע את הרוק. ולפעמים לעשות או לחשוב איך בפעם הבאה היא מצליחה יותר טוב, אוקיי? זה סיפור אחר. עכשיו, לכן לענות לה בכעס או לענות לה בקוצר סבלנות רק מבהיר אותה עוד יותר, כי זאת מלחמה וזאת העבודה הקשה העונית.
בהתחלה באמת אני מנסה, ואז כשזה כבר מוציא אותי מהכלים,
נכון,
אני מוצאת את עצמי צועקת עליה ורבה איתה.
עכשיו, אני רוצה רגע...
ובלילה גם במיוחד שאתה יפה ורוצה לישון.
אז אני רוצה לדעת למה את שם ולא בן זוגך או בת זוגתך.
גם לפעמים בעלי מגיע, היא מגרשת אותו מהחדר ורוצה רק את אימא.
שתקפוץ לו, ושהיא מגרשת אותו מהחדר, הוא אומר לה, אני כאן, אימא, נחה. ואז הוא יודע שתהיה דרמה שעתיים, והוא לא קם. היא לא קובעת מי יהיה בחדר, ומי עוד 3-4 שבועות את תהיה באמצע הנקה, את לא תוכלי לבוא. אם הוא מגיע, הוא מגיע, גם אם היא רוצה אחרת. זה בדיוק הטעות שלכם.
השאלה אם בכלל צריך להגיע גם בלילה. הלילה הזה למשל הלכתי אליה, וישבתי איתה כמה דקות, ואז אני יצאתי ונתתי לה לבכות איזה 15-20 דקות, אבל ראיתי שהיא לא נרגעת והיא צורחת, אז חזרתי.
תראי.
יכול לקרות לילה שגם התריץ אותי 10 פעמים.
נכון.
תחסי אותי, תחסי את הגובות שלי, יש לי פיפי.
נכון, כי מה שהיא עושה, את עובדת אצלה. ובלי שכר, את כן? ואת מוכנה, ואת משתפת פעולה, את מבינה שהיא כן מחליטה עלייך, ואת אומרת את לא מחליטה עליי, את מבינה כמה היא מחליטה עלייך?
כן.
אבל זה בדיוק העניין. קודם כל אני אומרת לך, מכיוון שאת בחודש התשיעי, את מפסיקה לקום בלילה, זה בעלך. הילדה הזאת צריכה להתרגל לזה. 1. 2. אני הייתי באה, היא בת 4, ומשהו עובר עליה. המלחמה נגמרה, התנים מפחידים אותה, מישהו אמר לה משהו, היא מפחדת מה יהיה כשאל תדלי, וזה כואב ותצאי מהבטן, מי יודע מה עובר לה בראש, עוד מעט התינוק יצא לי מהבטן, אף אחד לא אומר התינוק יצא לי מהווגינה, נכון? ואז מי יודע מה עובר לה בראש, אם יורד לך דם, אם יהיה לך כואב, מה יהיה שיבוא התינוק הביתה, לך תדעי מה עובר לילדה בת 4 בראש. והיא גם לא יודעת להסביר את זה. אם היא תעוררת בלילה, היא גורמת למשהו, משהו מאיר אותה בלילה, המוח שלה מאיר אותה, היא מאירה את עצמה, ומאותו רגע היא צריכה אתכם, נקודה. אז אני רוצה שמישהו יישב שם, כי היא לא מצליחה להירדם בלי זה, ואת הולכת וחוזרת והולכת וחוזרת והולכת וחוזרת, סיוט. אני רוצה שהילדה תירדם, אני גם רוצה שבעלך ירדם. שימו קורסה מאוד נוחה בחדר, ותודיעו לה שמהיום עמוש, אם את מתעוררת בלילה כי היה משהו לא נעים שהעיר אותך, אבא יבוא והוא ישמור עלייך עד שתרדמי. ואז היא תתחיל, לא אמא, לא אמא. מסתכלים עליה, מלטפים לה את הלחי, ויש לך מבט שאת יודעת רק את המבט, עם המון אהבה. את אומרת לה, מהיום זה יהיה אבא בלילה. אני לא רוצה, שימי לב למילה את משתמשת, אני לא רוצה לקום, קשה לי לקום, לא נוח לי לקום, אבא ואני תמיד חולקים את הטיפול בילדים, ומהיום זה יהיה 4, והיא עושה דרמה. אז תרחמי עליה, מלא חמלה, אם היא מעיפה דברים תעצרי אותה, אם אין לך סבלנות תצאי מהבית, אבל זה מה שיקרה. ואז לא מדברים על זה יותר, ואז היא אומרת, אמא את יודעת בלילה אני אקרא לך, אל תבואי, תלטפי אותה, את חייבת לענות. ואז היא אומרת, אבל אמא, נכון את תבואי. תחייכי אליה. תגידי לה, זה יופי שאת זוכרת, אבל זה אבא שיבוא. ועוד פעם תהיה דרמה. זה המקום, זה מה שנקרא סמכות. זה מה שנקרא נחישות ועקביות. זה לא תוקפנות. ואז, לא יודעת איך, הלכה לישון. כשברור לך שהיא תתעורר ב-2 בלילה, ויהיו לכם כמה לילות לא פשוטים, ובעלך יבוא, וילטף אותה, ויחבק אותה, ויגיד לשינה הערבה, בת יחידה ומהממת שלי, אני יושב פה, שומר עלייך, עד שתרדמי, והוא יושב שם, והוא לא קם, והיא לא תרדם, תבוא, תביא לי, תשים לי, תגזי, והוא יגיד לה, לילה טוב, לילה טוב. זה הכל. לילה, אחרי לילה, אחרי לילה, עד שהיא תפסיק לקום.
זהו, אני גם הכנתי איתה אתמול טבלה, שאמרתי כל פעם שהיא תתנהג יפה, ושהיא תדבר יפה, ושהיא תלך לישון יפה, אז אנחנו נשים מדבקה, ושיהיה הרבה מדבקות, נעשה משהו ביחד.
אוקיי, אוקיי. אני פחות אוהבת את זה, אני אגיד לך למה, אבל לא נורא. אם זה יעבוד, זה לא מזיק. אם זה יעבוד, שיחקת אותה. העניין הוא שבדרך כלל זה לא מחזיק מעמד, וגם אל תחכי לי יותר מדי מדבקות, כי אז זה נמשך הזמן, היא גם רק בת 4, בוא נגיד 4-5 ימים, ותגידי וואו 5 מדבקות, בואי נקנה משהו ב-5 שקלים, או בואי נעשה משהו 5 פעמים.
העניין גם שהיא כל כך, בשונה מהבן שלי, אני רואה בן ובת, היא לגיל שלה מאוד מאוד בוגרת, והיא מבינה הכל, כן. שזה מה שמתסכל אותי, שהיא יודעת איפה ללחוץ.
כי זה לא יושב, כי זה לא, אבל זה שיודעת ללחוץ על איזה נקודות, זה מראה שהיא חכמה, זה לא צריך להזמין אותך, אבל זה בדיוק המקום, שבו את אומרת לעצמך, לא, רציתי להגיד את זה אחרת, אל תצפי לפעולה מתוך היגיון, ילדים לא עובדים מהראש, הם עובדים מהלב, היא רוצה לקבוע, זה לא מהראש, זה מהלב, זה צורך פסיכולוגי, היא רוצה להביא אותך, היא לא חושבת עלייך באותו רגע, היא חושבת עליה, אני רוצה את אמא שלי פה, אני רוצה לקבוע על אמא שלי, אני רוצה להרגיש חזקה ובעלת ערך, את מבינה? זה הקטע, זה המקום, ולצפות שהיא תבין את המשמעות של הדבר הזה ותפעל על פי זה, זה לא מה שיקרה.
ותכף יהיה עוד תינוק בבית, אז מה יקרה אז?
נכון, לכן רונית, אני אומרת לך, בלילה תחזירי את בעלך, תני לו לשמוע את השיחה. את לא אומרת יותר, את מחליטה עליי. אלא רק את הדבר הקטן, שתקשיבי שוב לשיחה הזאת שלנו, תיכנסי אחר כך לאפליקציה של 103 FM, ותקשיבי לשיחה שוב. את מודיעה לה, שמהיום, הרבה פעמים היא אומרת לך ככה, 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 אז לפעמים את תעשי מה שהיא רוצה, ולפעמים לא, תלוי אם זה מתאים לך. ובזה נגמר השיחה, ותגיד, כן תגידי, את כן תגידי, את כן תגידי, ותלמדי תמיד לא לענות, אבל לחייך, לגעת לה בראש, לעשית את ה... תגיד, להגיד לה, בואי נעשה משהו אחר כרגע, שזה לא יעבור חלק, אבל זה מה שילמד אותה, שאת נחושה, שאת עקבית, שאת לא נופלת בפח, שאת לא מדברת אליה כמו ילדה בת ארבע, את לא מחליטה עליי, זה משפט של ילדים בני ארבע, לא של מבוגרים. כי ילדים כן ינסו להחליט עלינו, ואז אנחנו אמורים לפעול, לפעול באופן שילמד אותה, אוף, האמא הזאת, הרבה פעמים לא, היא לא עושה מה שאני רוצה. זהו, זה מה שילדים צריכים ללמוד. ורונית, את הבנת?
כן.
טוב. טוב, תקשיבי לשיחה הזאת שוב ושוב ושוב, ותתקשרי עוד שבועיים.
טוב, תודה.
בבקשה, ואני רצה רגע לפרסומות, חוזרת אחרי זה. היי, שמי גיא, יש לנו תינוקת בת שנה וחצי, לאחרונה כאשר משכבים אותה לישון היא בוכה, בלילה היא קמה באזור 4 בבוקר ואני צריך להרדימה שוב, נשמח להצעה בנושא. תראו, צריך לבדוק למה היא בוכה, מה קורה, כי אני רוצה שתבינו, היא בת שנה וחצי, אני רוצה שתבינו, התנהגות זה איזושהי שפה. וצריך להבין למה היא בוכה. האם, מה היא בעצם אומרת? היא אומרת, תישארו לידי, תישארו לידי, עברו חודשים. אולי יש פה מידע שאין לי. חזרת מהמילואים, אמא שלה אולי חזרה מהמילואים ולא הייתה תקופה ארוכה. עברתם דירה לא מזמן, אמא בהיריון וקצת קשה לה. מה הילדה בעצם אומרת כשקשה להרדים אותה לישון? כשהיא הולכת לישון. היא אומרת, תישארו עוד, תישארו עוד. אני רוצה לבדוק. איך אתם מגיבים לזה, מה קורה, איך אתם נשארים, איך היא בסוף נרדמת. עכשיו, בלילה היא קמה, עכשיו, אם באמת מרדימים אותה באופן מאוד מסוים, יכול להיות שכשהיא מתעוררת, ילדים מתעוררים, לילדים יש 10 מחזורי שינה, לנו יש 7, לילדים יש 10. וכשהיא מתעוררת, בעצם היא לא מצליחה להרדים את עצמה מחדש, והיא שוב צריכה, את מה שירדים אותה ב8:30 בערב, כשאתם הרדמתם אותה בהרדמה הראשונה. ולכן אתה נאלץ לחזור על זה שוב כדי שהיא תרדם מחדש. מה שצריך פה זה להעמיק יותר בלהבין ברקע. אני מפנה אותך לאתר שלי בגוגל, תכתוב מיכל דליות איתכם בבית, תסתכל על הדרכות ההורים, יש לנו גם יועצות שינה. צריך להיכנס לעומק ולהבין, קודם כל נבין למה, אז נוכל להיות עם יותר חמלה, אבל גם אם אנחנו הרבה פעמים לא מבינות למה, אנחנו רוצים לראות מהו התהליך, ומה הם הגורמים שבעצם גורמים לילדה להמשיך בהתנהגות, במקום לעזור לה לעשות את זה אחרת. אז גיא, אני מפנה אותך לזה, לייעוץ השינה אצלנו כמובן, אבל בכל מקום, כל מקום אחר, אם אתה גם יודע על משהו טוב. ואנחנו יקיריי, מבלי להאמין, סיימנו את השעה הראשונה שלנו. שוב, מה שאני רוצה רגע להגיד ולסכם ככה דברים שהיו לנו גם קודם, וזה באמת מתאים גם לילדה בת 4, גם לנכדה בת 7, וגם לעכשיו, אפילו לתינוקת. על מה בעצם אני מדברת? על הלוך ושוב. על כאילו תן וכך, אבל זה לא ממש תן וכך. הלוך ושוב, סינכרון בתוך מערכת יחסים. הוא עושה, אני מגיבה. ברגע שאני הגבתי, הוא יש לו אירוע חדש, אז הוא מגיב אל האירוע. מה זה גורם לחשוב לי? וכל, את כל מערכת היחסים הזאת אנחנו צריכים לפרום בדרך כלל ולהבין אותה, וזאת העוצמה של הדרכת ההורים. וכמו שאתם יודעים, אני פריקת של הדרכת הורים. אז מכיוון שהרקע פה, אני רק רגע מזכירה לכם, תוך כדי החדשות וההפסקה הקלה שנעשה עכשיו, להתקשר ל-0552-103-103 ולשלוח למהירה הודעות וואטסאפ קצרות 054-70-103-70. אנחנו קצת בחדשות ופרסומות, ועוד מעט אני חוזרת.
שלוש FM מיכל דליות
ושלוש FM, השעה כבר 11, אני איתכם כאן, מיכל דליות, בדרך כלל בין, רגע, המשפט הרגיל הוא, כמידי שישי בין 10-12, זהו, אנחנו באמצע הדרך, עורכת ומפיקה מאירה פרץ, על הדיגיטל והפייסבוק לייב, דוד זבולוני, שני רומנו, וליעזר בן יהודה, ומי שאחראי על השידור בשעה הזאת הוא טל אשל. הטלפון שלנו הוא 0552-103-103, ובוואטסאפ שלחו לנו הודעות טקסט ל-054-70-103-70. ויאללה, לעבודה, יש שיחת טלפון. שלום.
אהלן.
אהלן.
שמי אילה. אני רוצה לשאול על הבן שלי, הוא בן 4. וסבא רבא שלו, סבא של בעלי, בעצם נפטר היום, אחרי תקופה ארוכה שהוא היה חולה. אנחנו היינו מבקרים אותם בערך פעם בשבועיים, אז הקשר לא רחוק, אבל לא כאילו הכי קרוב בעולם. אני התקשרתי בשביל לשאול איך כדאי לספר לו.
אוקיי, עכשיו, הוא יודע שהסבא הגדול היה חולה מאוד, היה חולה?
הוא יודע שהוא היה חולה, לא מאוד או...
תראי, אני אראה לך מה אני באמת חושבת ומאמינה, ואני אסביר לך גם למה. Okay. צריך לבוא לקטנצ'יק ולהגיד לו, אתה יודע, אתה זוכר שסבא רבא חיים היה נורא 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 חולה, גם נורא זקן וגם נורא חולה, אז הוא מת. ואני אגיד לך למה, מת זאת מילה, זאת סתם okay. מילה. ילד בן 4 יודע מה זה ג'וק מת וכלב מת וציפור מתה ואפילו פרח שנרכב ומת. את המילה הם מכירים. המילה מפחידה אותנו, כי לנו יש לזה משמעות שעוד איננה מבחינה קוגניטיבית ורגשית אצל הילדים. אנחנו מבינים את האינסופיות ואת הנפש ואת הגעגוע ואת הלבד ואת המשמעות של זה, ואת מבינה כל מיני דברים כאלה. ולכן מוות, יש פה איזשהו משהו מאיים, מפחיד עלינו, מה שאנחנו רוצים לדחוק אותו, וזה גורם לנו לא לרצות להעביר את זה לילדים. אבל הילדים לא שם בכלל, וילד יודע מה זה מת, והם גם משחקים בגן, פיו פיו, אתה מת, אני הרגתי אותך.
הבעיה שלי היא השאלות העוקבות.
אז בסדר, בואי נענה להם. אני אתן לך תשובה. אני אגיד לך מה, והכל בהתאמה לילד מתוק וחכם בן ארבע. מת, סבא, הוא אין מת. זאת אומרת, ואז אומרים, הוא איננו, ולא נראה אותו יותר. ואז יכול להיות ששאל איפה הוא. אז אפשר להגיד לו, המתים בדרך כלל, הם לא פה, אנחנו לא רואים אותם. יש אנשים שחושבים שהם בארץ המתים, יש אנשים שקוראים לארץ המתים גן עדן. ואז ישאל איפה זה, תגידי, אנחנו לא יודעים. רק מי שמאוד מאוד חולה. רגע, ואז, פה אפשר לנצל את ההזמנות, וגם את ואבא תמותו, תגידי, תקשיב. רק מי שמאוד מאוד חולה ומאוד מאוד זקן, מת, הגוף שלו כבר עייף. אתה יודע שהגוף שלנו זה כמו מכונה, הנה יד אחת זזה, הנה יד שנייה זזה, הנה הרגליים הולכות כמו גלגלים. והמכונה הזאת, כשהיא מאוד זקנה, מאוד חלשה, מתה. כמו המון דברים בטבע. עכשיו, מה okay. עוד לדעתך הוא יכול לשאול?
האמת היא שענית לי על המאוד מאוד חולה, כן? כאילו המחשבה הראשונה הייתה של מה קורה אם מישהו חולה.
אז את צריכה להגיד מאוד מאוד חולה וגם מאוד מאוד זקן. כי יש הרבה אנשים שחולים והרופאים מרפאים אותם. מה, אתה זוכר שכאב לי הראש ולקחתי כדור? אבל כשסבא כמו חיים כל כך זקן וכל כך חולה, והגוף המכונה שלו כבר כל כך לשם, אז מתים, ואפשר גם להוסיף, ועכשיו לא קשה לו, לא קשה לו ולא כואב לו, וכי הוא מת. תשמעי, יש מעט מאוד ילדים, יש, אבל ממש מעט. נכון שאם זה הילד שלי, זה עושה את זה ב-100%, אבל יש מעט מאוד ילדים שלוקחים את זה רחוק. בדרך כלל, הם מקבלים. זה, ילדים חיים כאן ועכשיו. ואם אני מעבירה להם את העולם, את הכאן ועכשיו, באופן שהוא מותאם קוגנטיבית ומותאם רגשית, ובואו נגיד עונה להם על השאלות, זה עובר הלאה.
אוקיי, אז קל וכנה,
כן,
זה הכי נכון.
כן, כן, בלי הרבה דרמות. סבתא רבתא עוד ישנה? היא בחיים?
כן, בהחלט.
וואו, אוקיי. אוקיי, אז אפשר להגיד, סבתא רבתא עצובה, כי הוא היה חבר שלה כל כך הרבה שנים, ובגלל זה גם אתה רואה את, ותראי נאמר את, את האבא, את הסבא האמיתי שלו, בגלל זה גם סבא עצוב, כי זה, נכון?
כן, גם סבא וגם סבתא, כן, כן.
כן, זאת אומרת, לא צריכים להגיד כי זה אבא שלו או משהו כזה, כי אז אני עושה זה, אבל אפשר להגיד הם עצובים. ולמה אנשים עצובים כשאנשים אחרים מתים? כי אנחנו אוהבים אותם ואחר כך מתגעגים אליהם. אבל גם אנחנו יודעים להתגבר על עצב וממשיכים. וסבא וסבתא גיבורה או משהו כזה. תראי, okay. העניין הוא באמת הילה, זה משהו שאמרתי גם בשעה הקודמת למישהי, העניין הוא לענות קל וענייני לשאלה של הילד, לא, לא למה שעובר לי בראש.
כן, נכון.
את מבינה? כי מה שעובר לנו בראש הוא תמיד בוגר, אחר, מפחיד, מאיים. זה לא מה שהילד חושב. תת מה זה מזכיר לי. אני 3 ימים אחרי פוץ המלחמה, כבר הייתי במלון בתל אביב, והיו שם מפוני בארי. ובאה ילדה ב9, ושאלה את אמא שלה, אמא, מה יהיה אם אני אהיה נהדרת? עכשיו, מה עובר לנו בראש? כי הרי כל מה דיברו שם על נובה, 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 ולא מוצאים אנשים, נכון? את זוכרת?
נכון.
מה
נכון.
עובר לנו בראש? נאנסת, נרצחת, נטבחת, מעונה, שבויה, זה מה שעובר לנו בראש, נכון? מה זה אומר נהדרת? מתחבא, מתה מרעב בשיחים, באמת, דברים איומים.
לגמרי.
זה בכלל מה שעובר לילדים בראש? כי זאת התנסות ראשונה שלהם. והאימא הזאת בחוכמתה שאלה את הילדה, ותלמדו לענות בשאלה, למה את מתכוונת נהדרת, מאמי? למה את מתכוונת? והילדה אמרה לה, לא, אימא, בואי, אם נגיד אני אלך לאיבוד, מה תעשי? את מבינה שלזה הרבה יותר קל לי לענות?
נכון.
תלכי לאיבוד, אני מביאה לפה את כל המדריכי ההורים, ואת לשכת ראש הממשלה, ואת כל החברים והחברות שלנו עם הג'יפים, וכולנו מחפשים אותם, עד שאנחנו מוצאים אותך. מבינה? לכן זה צריך לזכור, הם לא חושבים כמונו, והם שואלים שאלות, שאלות מאוד נכונות, אז איפה הוא? אז מה קרה לו? אני זוכרת שפעם אמרו לילד בן 4 או בן 5, שמישהו קברו אותו וקוברים, ואז הוא עכשיו בחול באדמה, אבל הוא מת, הוא כבר מת, והוא איננו, והוא לא מרגיש כלום, ולא כואב לו כלום, ועכשיו קברו אותו, וקצת הסבירו יותר מדי. אז מסתכל הילד ואומר, אז איך הוא נושם עכשיו אם יש לו חול? אז זה, צריכים להבין, הם חושבים אחרת, הם רואים דברים אחרת.
דברים יותר פשטנים.
כן, בדיוק.
כמו שהם.
כי לנו יש את כל המקום של הניסיון. זה בדיוק העניין. לכן, קצר, ענייני, בראש של ילדים, בלי להיבעל. ולפעמים אפשר גם להגיד, אני לא יודעת. נחשוב על זה ביחד. לפעמים יש ילדים שזה גם כן עונה, עוזר, היא לא יודעת, הזמן נלחץ. יש ילדים שממשיכים אולי, אז אמא חשבת, אז אמא מה היה, נורא תלוי באמת בילדים, בטמפרמנט, בסגנון שלהם. אבל הילה לא לפחד. סבא כזה זקן שנפטר, להגיד הוא מת, הוא היה זקן זקן, חולה חולה, ומה שדיברנו עליו. תנית כל הקטע הזה, תשמיעי גם לבעלך אחר כך.
אני כבר עושה את זה.
בהצלחה, כל טוב, בבקשה, שבת שלום. ביי. כן, בפשטות ואת האמת, ולשיחה הבאה. שלום.
שלום, מיכל.
שלום וברכה.
שלום, מדבר יצחק, ויש לי שאלה, הבת, יש לי בת, לי ולאשתי בת שלוש בקרוב, וחמותי, בוא נגיד, יכול להיות שכנראה שהיא שקרנית פתולוגית, זה לא מאובחן או משהו כזה, אבל... אשתי שומעת כל מיני סיפורים, מהילדות שלה כאילו זוכרת כל מיני סיפורים עזויים, כמו פגשתי את מלכת אנגליה, יצאתי עם בנים של זמרים מאוד מפורסמים, אני יכולה לרפות מחלות, לדבר עם חיות, כל מיני דברים כאלה.
זה ממש לחיות בעולם הפנטזיה.
כן, בעולם הפנטזיה. עכשיו, באיזשהו גיל מן הסתם אשתי גדלה, הבינה כבר זה, אבל היא מספרת שבמהלך הילדות שלה זה... כל הזמן היא חשבה לעצמה, וואי, למה אני לא יכולה לדבר עם חיות, למה אני לא ככה.
וואי.
וכל הסיפור הזה עכשיו, אבל עכשיו חמותי, היא גם, זה לא 100% רק באזור הזה. יש, זה לפעמים באזור הזה, ולפעמים רגיל, בן אדם רגיל, והיא מסרגת עם הילדה, והכל בסדר, ועוד אנחנו עוד לא נתקנו במצב שהיא סיפרה איזה משהו עזוי לילדה.
אוקיי.
אבל אנחנו מפחדים שיגיע היום,
שזה יקרה, זה יפרוץ.
זה א', ב', שהילדה גם פתאום תחשוב דברים כמו אשתי, או שאחר כך תספר לחברות או לאנשים, כל מיני דברים.
כן, וואי, מדליק, מדליק. אז תקשיב, קודם כל אין מה להכין את הקרקע מראש, גם איתכם צעירונת, וגם זה עוד לא קרה. ולא מדברים על, על ילדים, על מה שעלול לקרות. הילדה לא יודעת לעשות את סדר העניינים, אפילו מה זה שבת הבאה, מה זה עוד שישה ימים, ובוודאי לא כשאת תהיה גדולה בת שש או דברים כאלה. לכן אני חושבת שבעצם, בוא נגיד, הטיפול שלכם בבעיה הזאת, יקרה רק... כאשר היא תבוא לפתחכם. זאת אומרת, בפעם הראשונה שאתם שומעים את חמותכם אומרת לקטנה, ונגיד היא תהיה בת 4, כי תראה, כרגע עוד אין לה טעם. בדרך כלל, זה כנראה את חמותך זה משקר במקום שבו היא הייתה חשה שהיא צריכה להאדיר את עצמה. ולעשות את עצמה יותר ממה שהיא. אז היא הייתה עושה בזה שימוש. עכשיו, מול ילדה קטנה בת 3, כנראה היא לא זקוקה לזה עדיין, לתחושה הזאת. היא מאוד אהובה ומוערכת ונערצת. אבל, ביום הראשון שבו אתם תשמעו את חמותכם אומרת לקטנה, אוי, את יודעת? ואני פעם טסתי גם עם בחללית, גם אני הייתי בתוך חללית, והוא עשה סיבוב מסביב לירח, וראיתי את כדור הארץ. נגיד היא אומרת דבר כזה. עכשיו, עכשיו תלוי בטיב היחסים שלכם איתה. אתם יכולים באותו רגע להסתכל על הקטנה, ולהגיד, וואי סבתא, איזה סיפורי דמיון נהדרים יש לך. ולהסתכל על הקטנה ולהגיד, זה בדמיון, זה כמו, סבתא מספרת כמו סיפור. זה לא על אמת, זה בכאילו.
כן, הסבתא מאמינה שזה כאילו...
אז השאלה, אם אתם יכולים להגיד את זה ומה המשמעות כשסבתא שם, או שתצטרכו להגיב לזה אחרי שהיא הולכת. ואז אחרי שהיא הולכת, אתם באים אל הילדה ואומרת, את יודעת, סבתא שלך המתוקה והנהדרת הזאת, יש לה דבר אחד שהיא מאוד אוהבת, וזה לספר סיפורי דמיון. למשל, כשהיא סיפרה לך מקודם שהיא טסה בחללית לירח, זה לא היה, זה הסיפור דמיון שלה, וסבתא מאוד אוהבת את סיפורי הדמיון שלה, הם לא אמיתיים, זה לא יכול לקרות. ולפעמים סבתא אומרת שהיא פגשה מלכה, אבל היא לא, ולפעמים סבתא אומרת שהיא רקדה עם איזה זמר, אבל היא לא, זה סיפורים.
אשתי אבל נגיד גם מפחדת שבסוף הילדה כאילו תגיד לסבתא, סבתא מספרת סיפורי דמיון, זה
אז,
לא באמת
ככה. אז אין מה לפחד, אז היא תגיד. אז, מה, אז, בוא, אז בוא נלך שלב הבא, יצחק. אז הילדה אומרת לסבתא, סבתא את מדברת סיפורי דמיון, אז מה יהיה? מה יקרה?
כנראה, סבתא תגיד, לא, זה באמת, זה קרה לי, זה...
ואז, אני, מה, ואז מה תגיד?
את חושבת שאני שקרנית? לא, אני לא שקרנית.
ואז הילדה מה תענה לה?
אבא ואמא אמרו לי.
נכון, ואז מה חמותכם תעשה?
תגיד לנו מה אתם אומרים לה, שאני אמציא סיפורים, זה סיפורים אמיתיים, אני באמת, אני ככה.
אז תגידו לה, נכון, יפה, קודם כל תמיד כשאתה פוחד ממשהו, תעשה סנריו, אז מה יקרה? אז מה הוא יגיד? אז מה הוא יענה? אז לאן הוא ילך? אז מה יקרה תמיד? כי, כי פחד זה ענן שחור שהולך מעליך, ואתה גם לא, ובעצם עושה מאותנו משותקים. תמיד תפרק את זה. ואז היא תבוא אליכם, הקצה, והיא תתלונן. מה, אבל אתם יודעים שזה אמיתי, ואני הייתי בחללית ותעשי בסביב לירח. ועכשיו הילדה שחושבת שאני שקרנית, ותגיד לה, תקשיבי. זה היה חשוב להגיד לילדה, כדי שהיא לא תרצה, ולא תתחיל להגיד, גם אני רוצה, גם אני רוצה, גם אני רוצה, וזה לא אפשרי. מבחינתה ובגילה. אז רצינו להגיד לה שתדע שזה סיפורי דמיון. אז תמשיכי לספר, אם את רוצה, והיא תאמין שזה סיפורי דמיון, וביחד תדברו על זה. משהו כזה, תצא מזה. אבל התפקיד שלך כרגע זה לא לרצות את חמותך, אלא לא לגרום לבתך להרגיש מה שהאימא שלה הרגישה. זאת האחריות הראשונה שלכם.
כן, זה ברור.
אז לכן אתה תצטרך למצוא, מישהו שם יצא פגוע, מישהו שם יצא פגוע, ואתה צריך לבחור מי, הילדה או האימא או הסבתא, זה הכל, והבחירה פה ברורה לך כרגע.
לא, ברור.
כרגע הבחירה ברורה במקרה הזה, זה מזכיר לי למשל, לא יודעת אם שמעת את הסיפור הראשון על, ילדה בת שבע שמעליבה את הסבתא, ואבא שלה לא עושה עם זה שום דבר. עכשיו, גם פה, אם האבא יגיב בעוצמה, מישהו שם יצא פגוע. ובמקרה הזה דווקא זה הילדה, אבל ככה צריך להיות. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן צריכים לחשוב על הדבר, לחשוב על ההשלכות, לחשוב על ההשלכות, וההשלכות הן תמיד לטווח רחוק גם. אבל מכיוון שאנחנו גדולים, צריכים לדעת איך לצאת עם הדבר הזה. אם יש לך כזו חמות שהיא מתוקה, אבל שהיא שקרנית פתולוגית, ואתה תצטרך להגן על הבת שלך מזה, אתה תצטרך למצוא את הדרך, כמה שפחות לפגוע בחמותך, אבל לגונן על הילדה. מישהו יגיד שאי אפשר לאכול את ההוגה, ובמקרה הזה אתה אפשר לאכול את ההוגה ולשיר פירורים. אפשר, אפשר. זה כמו שאני אמרתי בסוף להגיד לחמותך, כי לא רצינו שהיא תקנה, ואנחנו לא רוצים שהיא תחשוב שהיא גם יכולה, כי אנחנו אנשים מבוגרים ויכולים לעשות כל מיני דברים אחרים. אז בינתיים היא חושבת שזה סיפורי פנטזיה, לא נורא, תמשיכי לדבר איתה.
ואז מן הסתם בגיל יותר מבוגר לפתוח את זה עם הילדה יותר, זוכר את סיפורי דמיון וזה.
זה יגיע לבד, חכה שזה יבוא. יום אחד היא תגיד, אתה יודע, סבתא אמרה לי ש... אז תגיד, תקשיבי לסבתא, כמו את זוכרת שדיברנו שיש לה דמיון נורא מפותח, ולא רק זה, היא גם לפעמים באמת מאמינה, זאת הסבתא שלנו, כל מיני אנשים, עם כל מיני דברים, יש אנשים עם אוזניים גדולות, יש אנשים עם משקפיים, יש אנשים עם גוף קצר, יש אנשים עם דמיון גדול, כמו לסבתא שלך, יש אנשים בלי דמיון בכלל, כל אחד הוא עולם ומלואו. כן.
אוקיי, טוב, תודה רבה.
בבקשה, בבקשה, יצחק, בהצלחה.
תודה.
בהצלחה. תקשיבו, רגע לפני המאזין, תחשבו רק על הדבר הזה, ותחשבו על הבת של אותה סבתא, שגדלה בתחושה של למה אני לא יכולה, למה אני לא יכולה, למה זה לא קורה לי, איזה כיף לאימא שלי. היי, לא פשוט, לא פשוט בכלל, ולמה היא רוצה לגונן על הבת שלה מפני הרגשות האלה. מעניין, תראו איך החיים הם מורכבים. וואלה. דבר כזה עוד לא היה לנו, מהירה? לא היה לנו. אוקיי, אני ממשיכה לשיחה הבאה. שלום.
היי מיכל.
אהלן.
קודם כל אני רוצה להגיד לך ממש תודה על התוכנית.
תודה רבה.
אני מאזין קבוע.
תודה.
אני ליעד, אני אבא לניר המתוק בן 2.5, ולמיקה בת החצי שנה. עכשיו, יש לי איזושהי בעיה קטנה עם ניר.
כן.
יש לו לפעמים שאנחנו... קודם כל, הוא ילד מאוד חכם, מאוד מתוק, מלא אהבה ואח גדול מדהים, באמת. אבל לפעמים כשאנחנו מבקשים ממנו משהו, והוא לא רוצה לעשות, אז מתחיל בעצבים, הוא יכול להעיף משהו שעומד מולו, הוא יכול, או אפילו אם הוא מחזיק משהו ביד, ממש למחוץ אותו עם איזה חטיף ולפורר אותו בכל הבית.
כן.
ממש עצבים שאני לא, אני לא הולך להתמודד עם זה. לפעמים אני מבקש ממנו והוא עושה.
כן.
את אותם דברים שאני יכול לבקש והוא
יתעצבן. כן,
אבל אם
כן,
פשוט
כן.
לא בא לו הוא...
נכון. אז קודם כל בוא נבין, גוזל בן 2.5 שבחצי שנה האחרונה גם חייו עברו טלטלה רצינית, גם המלחמה, גם לידה של אחות, הכל יצא מאיזון, ובמיוחד הגיל, הגיל ליעד מאוד מאוד משמעותי פה להבנת ההתנהגויות של הילד. ככל שהילדים יותר חכמים ומתוקים ומבינים, הם מבינים באופן לא מודע שיש להם רצון. אני לא רוצה לבוא, אבל אבא שלי תכף ייקח אותי. אני לא רוצה להיות חגור באוטו, אבל כן חוגרים אותי למרות שאני לא רוצה. אני כן רוצה את החטיף, אבל אומרים לי לא, ארוחת ערב. זאת אומרת, יש כאן איזשהו פער בין הבנת הרצון שלו, מה שכמו שאתה קורא למבא לו, לבין הבנת היכולת שלו לממש את זה. והיכולת שלו לממש את זה היא קטנה, והוא מבין את זה גם באופן לא מודע. וזה יוצר תסכול מאוד גדול. עכשיו, יש ילדים שמתוסכלים וקצת בוכים, יש ילדים מתוסכלים ונשכבים על הרצפה, יש ילדים שמתוסכלים ועושים
אחרי שהוא מעיף את הדבר הזה או מוחץ את מה שהוא מחזיק ביד, הוא כן יעשה את מה שביקשת.
נכון, באותו רגע הוא מגיב, עובר עליו תסכול. עכשיו, הוא לא יודע לבטא אותו, גם אם הוא לא יודע לדבר, אני מתוסכל, אני עצוב, לקחת ממני משהו, אתה מפריע לי באמצע, עוד פעם אתה מדבר אליי ככה, כואבת לי הבטן, לא בא לי, לפני שנייה הסתכלת על אחותי, מה עכשיו אתה רוצה ממני? הוא לא יודע להגיד את זה, אבל זה בדיוק מה שעבר לו, בגוף. זה מתחיל מהנשמה, בראש בנשמה, וזה עבר לו בגוף. סערת רגשות. והוא, עם הטמפרמנט שלו, מוחץ. איכשהו מחץ, הוא בעצם נרגע. ואז, יש לנו פה ילד טוב, שכן משתף איתך פעולה. עכשיו, המקום שלנו זה לעזור לו להחליף את המחיצה הזאת, או את הזריקה הזאת שהוא זורק, או את הצעקה הזאת שהוא צועק. זה המקום של החינוך במקרה הזה. זה להחליף את זה בשפה, בדיבור, בהתנהגות אחרת. נכון? ולכן, כמה דברים אתה יכול לעשות? אחד, זה מה שנקרא למלל או לתמלל או לישם, איך שם המילה השם, את מה שעובר עליו. ברגע שהוא מוחץ את החטיף, ברגע שהוא חוצה, הוא זורק את הדבר, הרי זה עניין של 5-6 שניות, לא יותר, 10 במקרה הרב, במקרה הגדול. איכשהו גמר עם זה, אתה אומר, אתה כועס עכשיו, כן, אני מבין. לא רצית את, או רצית שאני אתן זה, או לא בא לך, אוקיי? אתה קודם כל ממלל במילים את הרגשות של הילד. אתה מוציא את זה מהמקום של הלימבו, הריק, הכועס, הסוער הזה, של הילד אין שליטה עליו, אין שליטה על זה, אין יכולת לביסות רגשות בגילאים הקטנים. בגלל זה כל החיים שלהם זה שחור ולבן. אז אתה קודם כל, זה הדבר הראשון, אתה שם לזה שמות. אני ראיתי שהיית עצוב עכשיו, כן, כי רצית שאני אתן, אבל אבא לא מרשה.
לפעמים כשאני מנסה לעשות את מה שאת אומרת, הוא עוד יותר מתעצבן.
הבנתי.
הוא לא מוכן שאני אדבר אותו.
אז אל תדבר, אז תעשה את זה אחר כך. אז לא באותו רגע.
כשאני מנסה להסביר לו משהו, הוא מתעצבן, גם אם זה נגיד לפני השינה, כמו שאת אומרת לפעמים לעשות, לפני השינה אני מנסה לדבר איתו, אז הוא ממש מתעצבן, גם אם לא קרה שום דבר לפני זה.
לא, אז אל תעשה, הילד לא אוהב את זה. כי מה קורה? כשאנחנו מסבירים משהו לילדים, בתחושה שלהם, אני בעצם מפעיל עליה לחץ. למה? אני מתחיל להכניס את הרציונל של למה אני רוצה ממנו משהו שבעצם לא בא לו להעניק לי. זה לחץ. גם אם אנחנו עושים את זה נורא באדיבות ובחיוך. הוא לא מתאים לו, הוא לא רוצה את זה. הוא בן 2.5, ברגע שאתה קולט, שאתה עושה משהו, שעלול להיות גם מיותר, כי אפשר לעשות את אותו דבר, להגיד גם בזמן האוכל. אתה מבין? אבל אתה רואה שזה רק מבעיר את הילד עוד יותר? אל תעשה את זה יותר, ליד, עזוב.
אז מה כן אני יכול לעשות?
אז בוא רגע נשאל, ביקשת ממנו משהו? אמרת לו, נרצוק, אני רוצה שלא תפתח את המגירה עכשיו? כבר יש לך אחד ביד, אני לא אומר שלקחת עוד אחד. ואז, בוא נעשה את זה בינינו. ואז ניר, מה עושה? מוחץ
את... כן. הוא יכול למחוץ את החטיף ביד, להתעצמן, מדי פעם זה...
איך הוא מתעצבן? רגע, הוא חטף, הוא מאח את החטיף ביד, הוא אומר ועושה עוד משהו, משמיע קולות, הוא עושה משהו?
לא.
אוקיי. ואז, מה קורה?
לפעמים הוא נשכב על הרצפה, ולפעמים אני בא אליו, אני יורד על הברכיים, אני אומר לו, ניר, אנחנו, יש לנו עכשיו חטיף אחד ביד, אני לא יודע, אני מסביר לו אם ניקח עוד אחד אחר כך או שלא, כי יש אוכל.
אז נעשה את זה אחרת, ואז זה מעצבן אותו עוד יותר.
לפעמים כן ולפעמים לא.
נכון. אני אומרת רד מזה, כי מה שאתה אומר, לא צריך להגיד יותר מפעם אחת, ילד מתוק וחכם כמו ניר. אתה בא אליו, ברגע שאתה מחבק אותו, באמבטיה כשאתה מסבן אותו, באיזה רגע מאוד נעים ונינוח, אתה אומר לו, נרצוק, נכון לפעמים, כשאני אומר לך, לא לקחת חטיף, או לא להרביץ למיקה, או לא להזיז את השולחן ואת הכיסא, לפעמים זה נורא מרגיז אותך, ואתה צועק ואתה אומר לי, לא, נכון?
אז זה לא משנה.
לא, רגע.
הוא מתעצבן ואומר לא.
ברור שהוא יתעצבן ויגיד לא. אני לא רוצה לגרום לו להפסיק להתעצבן, אני רוצה, הוא מתעצבן, הוא מעוצבן, אני לא יכולה לגרום לילד לא להתעצבן או לא להיות עצוב. דקה, ניר, ליעד, מה שאני רוצה, זה שתפסיק לחזור על הדברים שלא מועילים. אתה מחליש את עצמך גם בעיניך וגם בעיניו. למה לחזור עוד פעם על אותו משהו, על אותו משהו? זה גם מעצבן את הילד, וגם כמה פעמים תגיד לו את זה. למה? הוא לא שמע בפעם הראשונה? הוא לא הבין בפעם הראשונה? הוא שמע, הוא הבין, אבל בא לו לקחת. ואתה אומר לו, לא! בלי כל ההסברים שמסביב. כל ההסברים האלה מעצבנים עוד יותר. זה כמו שמישהו יעשה לי עם האצבע בכתף, אני נושכת לו את האצבע. זה בדיוק אותו דבר. לכן, תודיע לו בזמן המקלחת, שלפעמים אתה כועס, וככה, כמו שהיה, ואתה אומר לא, ונכון, תמיד הייתי מדבר איתך, אני לא אדבר יותר, כי אתה נורא חכם. אבל אני כן אקח. אם אבא לא מרשה, אבא לא מרשה. זהו, גמרנו. אתה לא מדבר על זה יותר, אתה לא נותן הסברים, הוא יודע שאסור לפני האוכל, והוא יודע שאתה לא מרשה אחד, והוא לא מבין, והאמת זה לא מעניין אותו. מה מעניין אותו שזה לפני האוכל? הוא רוצה עכשיו. מה מעניין אותו שזה מקלקל שיניים? הוא רוצה עכשיו. מה מעניין אותו שלקחת את המשחק? הוא לא רוצה ללכת לישון, הוא רוצה להמשיך לשחק. ההיגיון שמאחורי זה, הוא נותן את הרציונל, אבל עדיין הוא לא משכנע את הילד. הוא לא אמור לשכנע את הילד, הוא רק אמור לתת פעם אחת בחיים רציונל לזה שאני קצת יותר תקיפה. עקבית, נחושה, או אפילו תוקפנית לפעמים. זה הכל. זה, ולכן אני גם לא חוזרת על זה. על הדיבור. מעכשיו אני רק פועלת, 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 בלי מילים. ובפעם הבאה, בערב, לפני השינה, אתה משכיב אותו אחרי שאמרת לו את זה במקלחת, ואתה אומר לו, שים את הראש, הוא אומר, לא, 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 והוא נשכב. אז אתה אומר לו, אני פה, אני שומר עליך. זה הכל, זה הכל. לא עוד פעם דיבור, לא לרדת על ארבע, לא לרדת למטה, לא יותר מדי, די עם הדברים האלה. ליד, בוא ניתן לחיים ללמד את הילד המתוק והחכם הזה. הרי אתה אוהב...
מה אני עושה? עכשיו הוא מתעצבן. אמרתי לו לא, והוא מתעצבן. אני לא, את אומרת לא להתעלם מהילד,
נכון, נכון, הוא מתעצבן, תגיד לו, אתה כועס, אני יודע. אני אשמור עליך עד שתרגע. ואז יכול להיות שיגיד, לך, אבא, לך, אבא, לך. תגיד לו, אני הולך. לך, ותחזור אחרי שתי דקות. תגיד לו, אתה רוצה לקום עכשיו? נשטוף פנים, נשתה משהו? תשיח את דעתו, בין שנתיים וחצי עוד בקלות אפשר לשיח את דעתו. אני רוצה, מצד אחד, לאפשר לו לכעוס, אבל בלי כל מה שהיה מסביב זה עד היום. בלי הדיבור שלי, בלי ההסבר שלי, בלי, זה גם מצבן את הילד יותר, זה גם תסכל את הילד יותר, זה גם יוצר המון עיסוק סביב הדבר הזה. בוא ניתן לו לכעוס, ולעשות טנטרום קטן, כמו ילד בן שנתיים וחצי. הוא אומר, לא, 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 לא. אתה אומר לו, אם אתה כועס, אני בסדר, אני מבין, אתה כועס. אני אשמור עליך.
זהו. אני חייב לומר שאין לנו התעסקות בדרך כלל במהלך היום עם חינוך, כאילו, או הצבת גבולות.
כי הוא מתוק, כי הוא מאמי של ילד.
ובגלל זה הדברים הקטנים שפתאום כן הוא תשם לו גבול, אז פתאום הוא יכול להתפוצץ.
ואז תתכוננו, כי הוא גדל, הוא מתפתח. וחלק מאוד גדול מההתפתחות שהיא באה לידי ביטוי בקוגניציה, משפיעה על הפסיכולוגיה, מה שאומר שמשפיע על ההתנהגות. הוא פתאום מרגיש, זה הגיל, שהוא ישות אוטונומית. ישות אוטונומית זה אומר, אני יכול לבחור, אני יכול להחליט, אני יכול גם לגרום לאחר לעשות מה שאני רוצה. אני רק יודע מה, או לצעוק, או לבכות. בגיל יותר מבוגר זה לקלל, ואמא לא מרשה לי, אבל אין השליטה על הפה שלי, דווקא אני מקלל, נה, 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 נה. אבל זה כוח, זה מה שעושה לילדים. וזה המקום שמצד אחד אני לא יכולה לגרום לו לא לעשות את זה. אוקיי? פעם היו הורגים אותה מכות על הדברים האלה, אנחנו לא שם, תודה לאל. אני לא יכולה לגרום לו לא לעשות, אני רק יכולה להגיב בכזה אופן, רק להגיב, לא דיבורים והסברים, להגיב בכזה אופן שילמד את הילד לא לעשות את זה יותר. למשל, אם הוא מקלל, אני יכולה להחליט שמהיום אני לא שומעת כללות. ואנחנו יודעים טוב מאוד שאם אין קהל גם אין הצגה, אז הוא יקלל, הוא יקלל, הוא יקלל, הוא יקלל, יכול להיות שאחרי ארבע ימים הוא יפסיק. ואנחנו לא מדברים, או, יכול להיות שאני מחליטה, וואי, נזכרתי בסבתות של פעם, שכל פעם שהילד מקלל, אני שמה לו בפה מלח. סיפרה לי מישהו, כן, פעם היו שמים, הנה, פעם, אומרים לי באוזן, פעם היו שמים לידי משהו חריף. ואז הילד יודע, אוי ובוי, אני לא כדאי לקלל, ישימו לי חריף וזה כואב בפה, והנה לידי מפסיקים לקלל. אז אנחנו לא משתמשים בזה היום, אבל אפשר להגיד, אתה מקלל, אני כל כך עצובה, אני הולכת, אני מסתגרת בחדר. הבן שלי מדבר ככה, אני לא, לא, לא. ואז אני מסתגרת בחדר. ואבא משחק עם הילדים ואומר לו, אמא עצובה, תניח לה. אמא מתביישת שככה אתה מתנהג. זאת אומרת, אני אמורה לייצר איזה משהו, אתה מבין? כי ילדים לא לומדים מדיבורים ולא לומדים מהסברים. והיום מדברים הרבה ומסבירים הרבה. וזה רק מעצים את ההתנהגות. כי הרבה פעמים זה גם מזין את המשך ההתנהגות. צריכים לפעול. מהמון אהבה, בתקיפות, בנחישות. כשילד מרביץ, מחזיקים לו את היד. ואז מישהו אחרי יגיד, מה? בכוח? או הילד קטן יגיד, אתה מרביץ לי. תגיד, לא, מאמי. אני רק מחזיקה לך את היד כדי שאתה לא תרביץ. כי אני לא מרשה מכות בבית. נגיד, אם זה מה שאני עושה, אתה מבין? הילד לא יפסיק להרביץ לאחיו או לאחותו בלה שאני משוחחת איתו על זה. הוא יפסיק להרביץ אם הוא יבין את התוצאה של זה. כי לכל החלטה שלנו יש השלכות. עכשיו, מצד אחד, ליד, הוא גוזל בין שנתיים וחצי. באמת. והוא באמת עובר איזה משהו באותו רגע. לא בא לו. הוא כועס עליך. הוא מתוסכל. הוא עצוב. בא לו משהו אחר. זה לגיטימי. זה מאוד לגיטימי. ועכשיו הוא מגיב, אז אני אגיב להתנהגות שלו. ואני אגיב כך שילמד אותו שאין טעם לעשות את זה. ולאט לאט עם הזמן הוא יפסיק. ואני חוזרת למה שאמרתי בהתחלה, בהתחלה ליד, זה מתאים לגיל, וזה מתאים לתקופה של החצי שנה האחרונה שהילד עבר.
זהו.
וואו.
תודה רבה, מיכל.
בבקשה, בבקשה. שבת שלום, כל טוב. אני מזכירה לכם שהטלפון שלנו הוא 0552-103-103, והוואטסאפ הוא 054-70-103-70. אני יוצאת כמה דקות של פרסומות, ותכף חוזרת. חזרתי אליכם, והנה לשיחה. שלום.
וברכה, מה שלומך?
היי, שלומי טוב.
יופי, אז האמת היא שהצטברו אצלנו כמה שאלות, אז אני אתחיל עם ראשונה.
בבקשה.
תרשי לי לשאול שאלה נוספת, אני אשמח.
אוקיי. בוא נראה, מאירה יש לו כמה שאלות, בואי נראה. אוקיי, אני איתך.
מה שככה, אני מנסה להתמודד איתו בזמן האחרון, זה עם הנושא של הלימודים של הילד, שהוא בכיתה ב' והוא בן 8, ולנו להורים יש שאיפה שהוא, יש את הנושא הזה של המבחן מכוננים. בבית ספר שלו לא נהוג לתת מבחנים ושיעורי בית, יש יום לימודים ארוך.
Okay.
אז זה לא משהו שהוא כל כך מורגל לו, התרגול הביתי, והוא קצת מנסה להתחמק מזה למסכים ולמשחקים. אם יש לך איזושהי יצא, אז אני אשמח לשמוע.
תראה, כשאנחנו רוצים להשיג משהו, שהילדים יעשו משהו, במקרה הזה יישב וילמד או יצליח, קצת נשב ונלמד אותו ונעשה כל מיני דברים כדי שהוא יצליח, כי אנחנו חושבים שזה הדבר הנכון. אנחנו פשוט צריכים לייצר את המצב הזה ולדעת שאנחנו מתחילים ולפחות מתחילים להתמודד עם חוסר סביעות הרצון של הילד. זאת אומרת, מה שנקרא להכריח אותו. עכשיו, אי אפשר להכריח ילד לשבת ולהגיד הריבוע הזה מתאים לריבוע הזה. אבל אנחנו בהחלט יכולים להגיד לו שמשעה זו עד שעה זו אין מסכים, ולך אני רוצה רגע להגיד שעתיים לפני השינה לא מסכים. לא מסכים קטנים, לא טאבלטים וטלפונים, טלוויזיה כן, אפשר, אבל גם בטלוויזיה משהו שקט, משהו רגוע, אבל לא מסכים שעתיים לפני השינה, כי הם, גם מה שהילדים רואים שם, גם האור הכחול אפילו אם סיננתם אותו, כל הדברים האלה מעלים את רמת הקורטיזול, ודוחים את רמת המלטונין שצריכה לתת, לאפשר לילד לישון טוב. הילדים לא ישנים טוב, ילדים, את יודע, היום נרדמים, ילדים יותר גדולים, אבל מתעוררים עייפים, כי השינה שנת הלילה שלהם פשוט רעה, בגלל שהם ראו מסכים עד הרגע האחרון, לפני השינה. בכל אופן, אני אחזור רגע לבן שלך שהוא בן 8, את חוקי הבית אתם קובעים, ונגיד אתה קובע שחוק הבית אומר, שמ-6:30, מתי שתחליטו, אין יותר מסכים, וזה הזמן, חוץ מאולי נגיד, לא יודעת מה, סתם, אני ממציאה, כן. אפשר לראות פרק של משהו בטלוויזיה לפני השינה. נגיד, או מה שתחליטו. ואז במקום זה, אנחנו יושבים ומשחקים. ואתה תצטרך לייצר את המקום הזה שבו אתה רוצה לחזק את הילד מבחינה אקדמית, מבחינת לימודים, תצטרך לעשות את זה ככה, שזה יעניין אותו. זה יכול, דרך אגב, זה גם יכול להיות דרך המסכים. תלמד, תעמיק בדבר הזה קצת יותר. זה יכול להיות שבין 5-6, או בין 5.5-6.5, אתם יושבים עם הטלפון, עם הסמארטפון, עם הטאבלט, עם הילד, ושם הוא עושה את כל הדברים האלה שאתה רוצה שאחר כך הוא ידע לעשות אותם במבחן של המכוננים. יש המון אוקיי, דברים אוקיי. שאפשר לעשות אותם דרך... מה אתה אומר?
אמרתי אוקיי, אני מבין,
כן.
אני מקבל.
והעניין הוא אבל לעשות את זה כך, שזה יהיה אטרקטיבי לילד. כן. אז זה הקטע. אבל בסיכומו של דבר, אתה קובע. אתה קובע, אוקיי. אתה מחליט גם את הכמות, גם את המתי. נכון, הוא בן 8, הוא בהחלט בן 8. אני הייתי מציעה לעשות דברים גם שיתנו לו תחושה שהוא שותף. ואז נאמר, אתה מציג בפניו שתי אופציות, שהוא יכול לבחור מביניהם, ושתי האופציות מקובלות עליך. אתה נותן לו בחירה, בין שני דברים שמקובלים עליך, והוא יכול לבחור או את זה או את זה, או זה לפני או זה אחרי. אתה מבין? ולא להגיד לו כי אנחנו רוצים שתהיה מכונן, או כי אנחנו, כי יש בחינת מכוננים וכל הדברים האלה. אתה יכול להגיד כי זה מוסיף לזה, כי זה יותר מדי שעות, כי אני קראתי על הדברים האלה. אתה מבין? משהו כזה, כי אי אפשר שכל הזמן רק במסך, יש עוד דברים מעניינים אחרים. ואז אולי אתה קונה איזה דברים שהם מעלים את הרמה של האקדמיה שאתם רוצים, משחקים, משחקי קופסה למיניהם, שמעלים את הרמה האקדמית שאתה רוצה שתהיה לילד. פשוט תחשוב, תשקיע okay. בזה מחשבה, איך אתה עושה את זה, שיהיה כמה שיותר אטרקטיבי לילד, ובסיכום השבוע אתה קובע.
אוקיי, נשמע טוב.
לשאלה השנייה.
עוד שאלה קטנה. יש לנו איזושהי תופעה איתו בימי שבת, שאנחנו נורא רוצים לעשות כל מיני דברים, כמשפחה, יש לו גם אחות קטנה, והוא נורא תמיד מתעקש להישאר בבית, ועושה את המוות עם לצאת, עושה המון המון בעיות. כל שבת זה חוזר על עצמו, לא משנה לאן אנחנו רוצים ללכת. הוא תמיד, ואז זה יוצר איזשהו עימות כזה.
אני,
יש לך איזושהי יצא.
אני מנסה לבדוק איתך, יכול להיות בגלל שרוצה לשאר בבית ולהיות בטלפון?
נו ברור, בטלוויזיה.
ברור. תראה, אתה תיקח אותו מתישהו ברגע של שקט, אתה והוא גם אמא שלו אולי, ותגידו, תקשיב, כל שבת חוזר הסיפור, מאמי, שאתה מעדיף להישאר בבית, עם המסכים, עם האלקטרוניקה, שהיא כיפית, היא מהממת, היא נהדרת. גם אני שלושת רבעי יום במסכים. ואתה מתנגד תמיד לצאת איתנו לבילויים ולאירועים שאנחנו עושים. ואני רוצה לסגור את הפינה הזאת מעכשיו, שיהיה לך ברור. אנחנו בשבתות יוצאים כמשפחה, לטיולים, לאירועים, למסעדות, לביקורים, וגם אם אתה תגיד שאתה לא רוצה וכן רוצה, אנחנו לא נכנסים איתך למסע ומתן על הדבר הזה. אין מסע ומתן על היציאה מהבית בשבתות. כל
כן,
השבוע...
בסוף אנחנו קופים עליו את זה.
לא, אבל זה יהיה מהתחלה. שיהיה לך ברור, ואני מבין, אני מניח, כי אני מכיר אותך ואתה מדהים, שים לב, הכל בחיובי.
כן.
אנחנו נגיד okay. בואו יוצאים, אנחנו מתארגנים, אני מניח שאתה תתחיל אם אני לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, אבל אני אומר לך מעכשיו, אני לא נכנס לדיון, אתה תבוא איתנו. Okay. שתהיה בן 16, אולי כבר לא, אבל עד אז, אתה תבוא איתנו. אפשר בלי הבן 16, כי זה מצחיק, אבל כבר בני 14 לפעמים הם כן באים, לא באים, ואני מכירה בני 16 שבאים מעולה עם ההורים שלהם גם בשבתות, כי זה משפחה, והם מבינים את החשיבות, ומכבדים את הרצון של ההורים.
כאילו, אתה אומר בעצם, נגיד לו את זה לא בסיטואציה.
לא, אף פעם לא בסיטואציה. אף פעם לא. כשאנחנו עושים את השיחה החינוכית הזאת, נקרא לה, היא אף פעם לא בסיטואציה. כי שם הוא כועס, הוא עצבני, אתם כבר על הקצה, תמיד זה עושה במנותק לגמרי, וברגע של שקט. ובעצם מה שאתה אומר, זה מה אתה מתכוון לעשות. אתה מתאר את האירוע, אתה מסביר לו מה היה עד עכשיו, ואתה מודיע לו מה הולך לקרות מהיום. ומהיום פשוט לא יהיה מסע ומתן. ואתה תבוא. כי זה משפחתי. וזהו.
אנחנו די מנסים את הגישה הזאת, זה לא תמיד עוזר.
תשמע, צריך להיות פה נורא חזקים, נורא תקיפים, ואתה צריך לחשוב איפה אתה עוד יכול להפעיל את הסמכות שלך על הילד.
כן.
לא יודעת, כן, ברגע מסוים, לגלל, תשמע, אני מבין מה עומד פה לרעתך, מיום שישי בערב, כל הראוטרים, כל המסכים, כל הדברים עוברים אל אמא ואליי, אנחנו נשים אותם באיזשהו מקום, שהפיתוי הזה גם לא יהיה בכלל, גם את זה אתם יכולים להחליט. אבל זה בסיכומו של דבר, אני מחזירה לכם את שרבית מי קובע.
אוקיי, טוב, אני מקווה שנקבל ממך שבת.
אני מקווה, בהצלחה, תתקשר עוד חודש, תגיד מה קורה, בבקשה. שבת שלום, ביי ביי. ולשיחה הבאה, שלום.
היי מיכל, מה שומע?
אהלן, וואי, מאירה, היום, עצמה לי אבא אחרי, איזה כיף. אני אוהבת לדבר איתכם, אהלן. אני אוהבת אבות מעורבים. שלומי טוב, תודה.
מצוין. אז אני בן 35, עם שלושה ילדים שיהיו בריאים, הגדול בן 9, לאחר מכן יש לי בת 7, וילד קטן בן 5, ואשתי בהריון, ואנחנו מצפים אוטוטו לרביעי.
שיהיה מה?
שיהיה בן.
אוווה. אוקיי.
הקינו לבת, אבל הגיע בן, רצינו בן בת כזה.
כן, רצינו בן בת. טוב, אני שיחקתי אותה, שני בנים, שתי בנות.
לא, בסדר, אבל אנחנו עוד שואפים קדימה.
אוי, 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 בסדר, יש לי אחיינית מתוקה ומדהימה, שבאמת לא ויתרה, לא ויתרה, ואחרי ארבעה בנים, הייתה לבת.
אז אמא שלי התיישה באמצע, נשארה עם ארבעה בנים.
אני מבינה אותה מאוד, איזה אינדיאנים אתם. אוקיי.
לגמרי.
בוא נראה, מה קורה פה?
אז לשאלתנו, אני סיימתי ארבעה חודשי מילואים בעקבות המלחמה.
ברור, שובך הביתה.
כן, כן. ואשתי בעצם הייתה כל התקופה הזאת עם הילדים בבית, במיוחד בחלק ש... לא היו בתי ספר ולא היו מסגרות, אז...
כן, כבר שוכחים, כבר שוכחים הדבר הזה. הילדים האלה היו שלושה חודשים בבית. כי זה מיום כיפור.
נכון.
כן.
נכון.
יאללה.
ובעצם, כאילו, כל התקופה הזאת היה נורא מתוח בבית, גם מהסיטואציה שאני לא נמצא, ו... מה שקרה בעצם מאז שחזרתי זה
היה מתוח, מה זה אומר? אשתך רבה הרבה, כעסה עליהם הרבה
כאילו מטבע הדברים פחות סבלנית ופחות וגם ההיריון והכל
נכון, נכון, הכל נורמלי נכון, היא בן אדם כן,
לגמרי בעצם כאילו מאז שחזרתי קצת אז ראיתי שגם הילד הוא נורא נורא הגדול,
בן תשע
בעיקר, כן הוא נורא נורא, הוא ילד גם ככה רגשי.
הוא בדלת?
ממש.
כן.
הוא בדלת, כן.
כן.
הוא ממש רגיש. ו... יש לו כעס, והוא לפעמים לא יודע איך לבטא את עצמו. והכעס הזה מתבטא לפעמים, זה סתם בצעקות על זה שהוא הפסיד במשחק בטאבלט, כן. או עם אחים שלו, שהם לא מקשיבים לו ומציקים לו, ויש לו נורא נורא, הוא נורא מתוסכל. וזה מתבטא גם בבית ספר, בשבוע האחרון, כאילו, זה חצה את הגבול, בזה שאתמול פשוט הוא קיבל מכתב עזרה.
כי מה הוא עשה?
הוא טוענת שהוא זרק, הילד אומר שהוא הפיל, לא, אבל הוא פגע באחד הילדים עם ספר.
וואו. מה שיש לנו פה, בגדול, זה ילד, כבר בן תשע, כן? עוד לא חמור, חצי חמור, בין 12 הם כבר כאלה, כן, חמורים וסוסים, אבל שבעצם לא יודע לרסן את הרגשות שלו.
נכון.
והאמת מרשה לעצמו. זה יותר מאשר הוא לא יכול, בוא נגיד, אם יש לנו ילד עם קשיי קשב והוא אימפולסיבי, דרך אגב, אי פעם חשדו שיש לו הפרעת קשב?
לא.
לא, אוקיי. אם יש לנו ילד, בוא נגיד היפראקטיבי. אני היפראקטיבית. אין לי בעיות קשב, אבל אני היפראקטיבית. מה זה אומר היפראקטיבית? זה אומר שהגוף שלי מייצר המון חשמל, יותר מדי, ואני כל הזמן בתנועה כדי לזרוק את החשמל החוצה. אני, כשאני עושה הרצאות, אני מרצה בכל הארץ, תמיד יש על השולחן קטן עם בקבוק מים וגם כיסא. והכיסא הזה משרת אותי כדי לקום ממנו. אתה מבין את הקטע? זה פשוט לא להאמין. הלוך, ושוב, ואני מתקתקת עם העת, ואני שמה רגל על רגל, ואני מסתובבת, ואני נוגעת באוזניות, ואני מורידה את האוזניות. וזה בעצם איזשהו סוג של פריקת חשמל. אז בוא נגיד ככה, לאחת כזאת, קשה לה לשבת בשקט. אבל עדיין, במצבים מסוימים, אם אני אהיה נאלצת, אני אצטרך לגייס, הקוגניציה שלי, הראש, הכל, המוח יעבוד ויגרום לגוף לשבת בלי לזוז. זאת אומרת, יש מצבים שבהם אנחנו אומרים, הוא לא יכול. הוא אימפולסיבי. ואימפולסיבי זה אומר שבוא נגיד אין לו מספיק דופמין, שיקול הדעת שם לא מספיק עובד כמו שצריך, אז אנחנו מלמדים אותו לחוש את הרגשות האלה. כי יש להם, סליחה רגע, כי הרגש, תודה. בלתי רוק, הקדמתי כאן לבשת. כי הרגשות האלה, מה שמקדים אותם, זה תחושות פיזיות. זה חום בגוף, זה דופק מהיר, זה לחיים חמות. ממש מרגישים את זה לפעמים גם מהרגליים, באמת.
זה בדיוק מה שאתמול ששיחחתי איתו, זה בדיוק מה שהוא אמר. מרגיש שהכעס בגוף.
כן, הוא צודק, הוא צודק. יש היום מפה של רגשות, איך כל רגש, כל מיני רגשות, איפה אנחנו חשים אותם. כשמישהו נשבר לו הלב, הוא מרגיש שזה בלב. זה כאב בלב. שמה, רואים את העצבים שמה. זה, 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 קראתי על זה מאמר מרתק. בכל אופן, התפקיד שלנו יהיה ללמד אותו לחוש את זה, כי הוא חייב לדעת לרסן את הרגשות שלו. ומה שהוא עשה אתמול, אתה צודק, זה לא רק עבר את הגבול, אלא מה שהוא עשה אתמול כבר הוכיח לנו שהוא גם מסכן אנשים אחרים. פעם הבאה הוא ירים אבן והוא יוציא למישהו עין. אני כבר לא מדברת על זה, אם הוא סתם הוא ישבור את החלון של הכיתה בבית ספר, גם זה, אז נורא לא נעים, אוקיי? ממש לא בסדר. ולכן, אני הייתי מעמיקה פה קצת יותר. אני גם הייתי רוצה להבין את הילד הזה, ולנסות להבין האם יש בתוך זה גם פינוק, האם יש בתוך זה גם איזה מקום של תמיד גידלו אותו בתור ילד רגיש, אז ריחמו עליו, עיגלו לו פינות, הקלו עליו, לא הג... ילד רגיש, אז לא היינו...
לא, מעולם, לא. כאילו, מעולם לא, זה, הוא באמת גם ילד, הוא ילד מדהים.
אוקיי,
באמת,
אוקיי.
הוא
אוקיי.
ילד מדהים, הוא לא מתחצף, והוא לא זה. אני, כמו שהיה בשיחות הקודמות, לכל ילד יש את ה... כמו שאמרת לה מקודם, הוא מבין מה הוא רוצה, וכשזה לא מתאים לו, אז הוא אומר שהוא לא רוצה.
כן, הבנתי,
כבר יש לו הבנה. אבל הוא באמת ילד מדהים, זה לא התנהגות אופיינית.
ואז ברגעים מסוימים, כשרמת התסכול מאוד גבוהה, ודרך אגב, טלפונים עושים את זה מאוד. כמו שילדים מתעצבנים מחוסר הצלחה במשחק בטלפון, הם לא מתעצבנים באותה עוצמה מכישלון במשחק קופסה. לפעמים גם, אבל לא באותה עוצמה. זה, כי זה, זה משהו טוב, זה, זה הדיגיטל. עכשיו, העניין הוא, כי הוא עובד על, יש בו מלכודות ותוספים שעובדים על ה, על ה, יש, יש המון הפרשה של קורטיזול, שזה הורמון הלחץ, בזמן המשחק, בזמן שילדים משחק, גם אנחנו, בזמן משחקים בטלפון, או גם במחשב, בזמן משחקים, גם אם הם על מסך מחשב. והדבר הזה, כשיש פה כישלון ותסכול, הוא מפוצץ את המוח. ואז הבן שלך מגיב כמו שהוא מגיב. עכשיו...
אז תרשי לי רק לדייק את זה.
כן.
כאילו, בשיחה ש... כאילו, אני מדבר הרבה עם הילד, ולא בהסברים, אלא באמת לנסות להבין מאיפה הדברים נובעים, והאם באמת לפעמים את הדברים, הילדים מתנהגים כאיזושהי מראה להורים. והוא הרבה פעמים אומר שהוא נורא נורא מתוסכל כי לא מבינים אותו ולא מקשיבים לו, ויכול להיות שאנחנו עם חוסר סבלנות.
אולי, אולי, אבל
בגלל שהוא הבוגר
אולי, אבל אני מחדדת לך, גם אם הוא נורא מתוסכל מזה שלא מבינים אותו ולא מתייחסים אליו, למרות שאני קשה לי להאמין שזה ככה, אבל בוא נגיד, בדרך כלל זה תירוץ ילדים אומרים, אבל אז הוא גם מאמין בזה. אבל גם אם זה אמיתי, עדיין אני לא מסכימה לתגובה. אז אני נותנת לי, זה גם משהו שצריך להבין. אני מבין את הכעס, אנחנו נחפש ונייצר שינוי, אבל גם אם אנחנו גורמים לך ככה להרגיש שזה לא בסדר מצידנו, התגובה לא מקובלת. לא מקובלת. זה כמו מישהו שנורא אני, והוא ראה משהו שהוא נורא רוצה, נורא רוצה. האם הוא יקבל ממני לגיטימציה לגניבה? זהו, אתה מבין? לכן תראה כמה, וואו, זה נגמר. אני אגיד לך מה אני מציעה. אוף, הדרכת הורים. אתה יודע מה, אני אקח ממהיר את הטלפון שלך, אבל למזינים אני אומרת, אני אתקשר אליך אחר כך. איזושהי סוג של העמקה והבנה וללמד את הילד לחוש את עצמו לפני, ולהעביר לו מסר מאוד ברור, שזה לא לגיטימי. הרגשות לגיטימיים, ההתנהגות לא. ועל זה בוא נראה איך אנחנו עובדים ביחד. אני מסיים את השיחה איתך, נמשיך אחר כך. שבת שלום לכולם. ביי.
מיד ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. דוקטור מאיה רוזמן.